הנושא הראשון, אישור פרוטוקול. פצנו את הפרוטוקול, קיבלנו הערות, התקנו את ההערות. אתם איתי בהזנה? אחר כך תגידו שלא הקשבתם. קובי, אתה אחר כך תגיד שלא הקשבת. אז אנחנו, אם אין הערות נוספות, נראה את הפרוטוקול כמאושר. אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים. סדר היום מתחיל בנושא של מיפוי. חברים, מתחיל בנושא של מיפוי לבית ספר לבון. מה?
יודעת, תבוא.
הנושא יוצג על ידי הוועדה שהמליאה מינתה, ואז בהתחלה יהיה הצגה, אחר כך יהיה דיון ויש החלטה.
טוב, אם יתאמנו.
לא, את פותחת. הייתי חיה, פותחת. תחי, וטוב, תמשיך.
טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו נתבקשנו על ידכם לערוך את המיפוי, ומדובר היה בהחלט בתהליך שהיו לו מספר שלבים, כמו שאתם בוודאי יודעים. בשלב הראשון של התהליך אנחנו התרכזנו בוועדה וקבענו כיצד אנחנו נבצע את התהליך, והייתה לנו מחשבה בתחילתו מיד לצאת ליישובים, לשמוע ולהקשיב ולשמוע את דעת הקהל. בשלב מסוים אחרי הפגישה, אחרי שתי פגישות, אחת בכמון, השנייה ביובלים, הצוות החליט שבעצם הוא ככה חוזר ומתכנס. חוזר ומתכנס וקיבל החלטה אסטרטגית שקודם כל אנחנו רוצים לגבש לעצמנו, לראות נתונים בטרם נצא ליישובים הנוספים. לאחר שגיבשנו נתונים, בחנו קריטריונים, ואתם תכף תשמעו את תהליך הסדור שבו עשינו את כל השלבים ומה עשינו בכל שלב, יצאנו ליישוב אחד שזה היה לפגישה במורן על פי הבקשה. לאורך כל התהליך כולו אנחנו קיבלנו מיילים, מכתבים, כל הנושאים הללו נמצאים וגובשו ושמענו והקשבנו וקראנו, והיום אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו רוצים להציג את הדרך שעשינו, את התוצאות שאנחנו ככה, את הנתונים שלפיהם גיבשנו את ההחלטות, ולהציג לכם את ההמלצה שאנחנו מביאים בפניכם, כולל חלופות שתהיינה. מי שליוותה באופן מקצועי את הצוות, תכף גם תראו את רשימת כל חברי הצוות, אבל מי שליוותה אותנו זאת, כן, מי שליוותה אותנו זאת טובי, יועצת בכירה שמכירה, יועצת שמכירה את התחום הזה, בקיאה בו, עשתה אותו במספר רשויות, וגם עוסקת בתהליכים אסטרטגיים רחבים. והייתה איתנו גם במפגשים עצמם, גם ניהלה את הצוות, וכמו שאתם רואים כאן, היה גם צוות מצומצם שכל פעם עשה את עבודה, שהכין את עבודת המטה, הצוות המורחב. ואנחנו ככה נבקש את טובי לעבור לדף השני, שבו ככה אנחנו כבר נתחיל לתאר ולזכור את כל הזה, אבל אם אפשר קודם תציגי רק את עצמך בקצרה. שיכירו ונתחיל את התהליך.
ערב טוב לכולם, שמי טובי כהן, אני מתכננת ערים ואזורים. כמו שחיה אמרה, אני ליוויתי אי אילו תהליכי מיפוי במועצות האזוריות בעיקר. זה תמיד תהליך שכרוך בהרבה אמוציות, בהרבה דאגות, בהרבה חששות, בעיקר של ציבור ההורים, והוא חשוב שהוא יתנהל מעבר לראייה הציבורית, גם חשוב שהוא יתנהל מתוך איזושהי חשיבה מושכלת, ראייה לטווח ארוך, והסתכלות נכוחה על נתונים, ולא רק על לחצים כאלה ואחרים. אני רוצה בפתח דבריי להודות קודם כל לצוות ההיגוי, קודם כל המטבחון, מה שקראנו המטבחון, הצוות המצומצם שאני קראתי לו המטבחון. תודה לך, היא המנכ"לית, לנועה, מנהלת אגף החינוך, ראיתי שאני נכנסה. אילן, יושב ראש ועדת החינוך. ואנוכי, לא שכחתי אף אחד.
וצדוק, שיש לנו את העבודה, את הפרוטוקול, עם כתב,
שדיבר אותנו.
מאגף החינוך, כמובן.
אני חייבת לציין שהעבודה של המטבחון הייתה מאוד פוריה ומאוד חשובה. אי אפשר לעשות את זה בלי הידע המקומי הרלוונטי. וכמובן, שאר הנציגים ש נכללו בצוות. תהליך העבודה נבנה כשיצאנו לדרך. תהליך כלל, קודם כל להפיין את המצב הקיים, מיפינו את מוסדות החינוך, כלומר, עם מי בעצם אנחנו צריכים להתעסק בתהליך הזה, מה עם מגמות הביקוש, זאת אומרת, לאן הרוחות נושבות, האם קצב הגידול של בתי הספר החזוי הוא זהה, הוא דומה, לאן הדברים האלה הולכים. אחר כך הכנו תחזית תלמידים לכל בית ספר על פי אזורי הרישום הקיימים, והגדרנו מהם הפערים החזויים. בסופו של דבר, אחרי שאספנו את הנתונים, הכוונה הייתה באמת לשמוע את הצרכים מבעלי העניין באמצעות מפגשים. לא היינו צריכים ללכת רחוק מדי, הכל בא אלינו. אם רצינו ואם לא רצינו, בשעות שרצינו ובשעות שלא רצינו, המידע והעמדות זרם אלינו נונסטופ. מהר מאוד הבנו מי הם בעלי העניין, מהם השיקולים שלהם, אבל לקחנו את כל החומר הזה ובעזרתו הכנו רשימה של קריטריונים לאורן נבחן את החלופות השונות שהעלינו במהלך עבודת הוועדה, ובתוך עבודת הצוות גם פיתחנו משקלות לקריטריונים הללו. זאת אומרת, אמרנו מה הדבר הכי חשוב, האם קריטריון כמו משך הנסיעה לבית ספר, האם הוא שווה ערך לקריטריון כמו הרצון. זאת אומרת, פה היה צריך לעבוד עם דילמות ועם איזשהם דברים שהם יותר סובייקטיביים מאשר רק נתונים מספריים. לאחר מכן פיתחנו כל מיני חלופות מיפוי, אני אציג את המתודה, ובסופו של דבר אנחנו היום נמצאים עם סופו של התהליך והמלצה למליאה כיצד להתקדם. וברקע של הדברים עמד אילוץ, או שני אילוצים מאוד מאוד משמעותיים. אחד, בספר לבון יש לו פרוגרמה של 18 כיתות. כלומר, אליבא דמשרד החינוך, אי אפשר למפות לבית ספר לבון, גם אם כל תושבי המועצה ירצו, אי אפשר למפות את כל תושבי היישובים, אלא מקסימום של 18 כיתות בטווח הארוך. כי נכון לעכשיו, יש רק 12 כיתות. הפרוגרמה הנוכחית היא של 12 כיתות, והראייה לטווח הארוך היא של 18 כיתות, עם הצמיחה בהמשך של המועצה.
מה הפרוגרמה של
באופן עקרוני 18.
אין רק בית ספר יהודי?
כן, רק בית ספר יהודי.
כאילו גם גילון וגם סקאפ, הפרוגרמה
של 18.
וגם
שכניה. לא, מסגב הוא יותר גדול.
מסגב הוא יותר גדול, אבל נגדלנו אותו לעוד יום 21.
ומעל הפרוגרמה. יש לנו אילוץ נוסף שהטלנו על עצמנו, היה היות, ואם תסתכלו על המפה, היישובים...
אני רוצה לנסות את השאלה, זה לא סתם שמונה פרקיסות, יש איזה גודל יגיעי של בית ספר, שלוש, יגיעי של זה אמירה של משרד החינוך, שיש שנתי, הוא נכון לו להיות שלוש כיתות בשכבה, זה לא מישהו קם בלילה בלילה.
שם נובע מספר 18. למעשה, מרגע שהוחלט שבית הספר יקום בלבון, שהוא נמצא בחלק הצפוני של המועצה, באופן טבעי, בהיבט הגיאוגרפי, הרצועה שהיום הולכת לבית ספר גילון, היא הייתה המועמדת הפוטנציאלית הראשונה, ואולי גם יישובים נוספים שהיום מנופים לבית הספר מסגב. אבל אמרנו, הדבר הראשון זה שלא נעבור בגילון את ה-18, והדבר השני זה שלא נרד בהר גילון, סליחה, בלבון לא נעבור את ה-18, ובגילון לא נרד נמוך מדי מתחת ל-12 כיתות. זאת אומרת, פה היינו צריכים, יש בעצם איזה טווח שמבחינת כמות התלמידים צריך לסנכרן את זה כך שגודל בתי הספר יישאר מה שאנחנו קוראים גודל כלכלי, שיהיה אפשר להמשיך להפעיל את שני בתי הספר בגודל סביר. ואילוץ נוסף שקראנו לו ככה אילוץ רך היה העובדה שכרגע, לפחות בשש השנים הראשונות של בית ספר לבון, הפרוגרמה הנוכחית שמשרד החינוך מתקצב היא של 12 כיתות בלבד. זאת אומרת, משרד החינוך אמר שהבית ספר בלבון יהיה בית ספר צומח, הוא ייבנה בהתחלה כ-12 כיתות, רק בהמשך ייבחן העיתוי של מתי הוא יהפוך להיות בית ספר 18 כיתות. אז גם זה היה צריך לקחת במניין השיקולים. לתהליך הזה הצטרפו הלחצים המאוד גדולים של בעיקר תושבי בית ספר, הממופים היום לבית ספר מסגר, שזה כל היישובים האלה שצבועים פה בצהוב. יש לנו פה שורשים, תעזרו לי, אני לא זוכר בעל פה.
יובלים, כן, לא כן, רכפת עצמון.
רכפת עצמון
יד.
הם הביאו את דעתם באופן חד משמעי שהם את מסגר לא עוזבים, והמועצה, מליאת המועצה הכריעה בשאלה הזאת, ואמרה, אם מישהו לא רוצה לעבור, הוא לא יעבור, נקודה. וכתוצאה מזה בעצם כל המשחק, כן, הצטמצם. בעצם כל מי שממופה היום לבית ספר הר שכניה רחוק מדי מלבון, כן, זה יהיה להציע מהצד אחד לצד השני שזה לא הגיוני, כל אלה יצאו בהחלטת המליאה מהמשחק, ובעצם כל אלה שנמצאים למעלה באופן טבעי גם רוצים ללכת ללבון, וגם מבחינת מרחקים וכל הרעיון של הקמת בית ספר צפוני היה בשביל יישובי הרפת. ולמעשה גם אמרנו, החלק הזה הוא חלק שהוא מאוד סמוך לבית ספר הר גילון וחיים איתו בשלום, ובעצם מי שנשאר לנו לדון בו הם שלושה יישובים, כמון, מחמנים ומורן. זה בעצם בסופו של דבר, אחרי איסוף של כל המידע הזה, זה המשחק שנשאר, שלושת היישובים הללו. עכשיו, מה שעשינו, אמרנו כל חלופה יכולה להתממש בקומבינטוריקה, שלוקחים איך אפשר לסדר שלושה משתנים, אז זה לכל החלופות האפשריות. או רק אמון יעבור, או שלושת היישובים יעברו, או רק כמון ומחמנים, או שאף אחד מהם לא יעבור, כמון ומורן, מורן מחמנים, מחמנים ורק מורן. או יישוב אחד עובר, או שני יישובים עוברים, או שלושה יישובים עוברים.
או
אף אחד ורק הרכס.
או אף אחד, כן. או אף אחד
וזה. לא עולה רק הרכס עולה.
כן. עכשיו בעצם מה שאני רוצה לה... מה? סידור, מחקת לי אותה? הדבר הראשון, כמו שאמרנו, האילוץ הראשון, זה תלמידי, מה קורה בגילון, בכל אחת מהחלופות. אז על הגרף הזה אתם רואים בעצם, זה הקו של ה-360 שאמרנו שאנחנו לא יורדים.
שנייה, אני בוועדת כספים, יש לי שאלה בכסף. לא, לגיטימי, לא? מישהו חישב את עלות הדלק?
אנחנו נתייחס לזה מיד, בסדר?
אם תשאלו לנו עוד, אנחנו גם לזה התייחסות.
אני רגע מציגה רק את האילוצים הקשים, אוקיי? של התחלת התהליך, ואחר כך נכנס. זה קיים בהמשך. הדבר הראשון שבהיבט התפעולי הפדגוגי אמרנו, גילון לא יכול לרדת מתחת ל-360. באופן טבעי, זה את חלק מהחלופות שהצגתי לכם קודם, זה בעצם פוסל את החלופות הללו על הסף. חלופה נוספת שנפסלה היא החלופה שמדברת על כל שלושת היישובים עוברים. למה? מכיוון שזה מעט מדי תלמידים, והמשמעות של זה שלא בטוח שאפשר יהיה לפתוח את בית הספר, מכיוון שהתקבלה החלטה שבית הספר ייפתח בשנת 2018, כמות התלמידים מתושבי הרכס בלבד, חמשת היישובים שנמצאים למעלה, לא תספיק, אין ודאות לכך שנצטרך שיהיו לנו בכלל שתי כיתות, שבמניין התלמידים יספיק בשביל לפתוח שתי כיתות. ולכן גם החלופה הזו ירדה מסדר היום. ובעצם נשארנו עם ארבע חלופות. או רק אמון, או רק אמון ומורן, או רק מכמנים, או רק מורן. זאת אומרת, מי נשאר על השולחן? נשאר כל יישוב לבד, או כמון ומורן יחד. הלאה. לא, זה ירד מסדר היום, מכיוון שהמשמעות של זה זה שזה מוריד אותם מתחת ל-360.
לא,
זה החלופה הזאת.
כמה זה בכיתה?
זה שתי כיתות בשכבה. באופן עקרוני זה אמור להיות שתי
כיתות.
וזה מוריד את זה מתחת לזה. לא רק שזה מוריד את זה מתחת לזה, זה מוריד את כמות התלמידים למתחת ל-360, ואנחנו יודעים ש-360 תלמיד זה משהו ש... זה איזשהו בסיס שאפשר לנהל בית ספר בצורה מאוזנת.
וכמון ומכמנים?
כמון ומכמנים הוביל אותנו, זה אחת החלופות האלה שמביאות, שוב, את גילון גם כן. כל חלופה שמכמנים הייתה מעורבת בה עם עוד יישוב, כמות הצמיחה המתוכננת במכמנים היא גדולה יחסית. לא אמרתי את זה קודם, אבל את הנתונים של מה הצמיחה החזויה בכל אחד מהיישובים אספנו מהיישובים. כל יישוב, לא אנחנו החלטנו ליישובים כמה הם הולכים לצמוח. כל יישוב העביר את המידע הזה ואת הנתונים, העביר את זה לפה, למועצה, ותחזית התלמידים נגזרה ממה שהם אמרו.
רואים את הארבע יחידות שנשארו, זה ארבע צבעים שמעל הקו האדום.
אלה.
זה הארבע שנשארו. שלושת האחרות ירדו.
הגבוליות הזאת, אני אגיד משהו על תחזיות אוכלוסייה.
אני אבין הנתונים השתנו תוך כדי התקופה הזו.
אז אנחנו...
אנחנו נציג אותם. אז נחמנים.
מה? אתה?
אני יכולה לבקש משהו, רק בבקשה, תתנו רק לסיים. בבקשה, אחר כך יהיה סבב. רק תתנו לי את הסדר, את כל הדברים.
רק תנו לי להציג את זה ברצף, ותרשמו לעצמכם שאלות, שאלות זה יעזור. גם חלק מהתשובות יענו בהמשך. אמרנו כמה חלופות, כל החלופות, מה דחקת לי את זה? החלופה ו' אמרנו לא מבטיחה פתיחה של שתי כיתות, 36 תלמידים בתחזית, זה יכול להיות גם יותר, רציתי להגיד משהו על תחזיות אוכלוסייה. תראו, רמת הדיוק של התחזית, יש לה רמת דיוק סטטיסטית, אנחנו עוסקים פה בסטטיסטיקה. וה-36 יכול להיות 38, יכול להיות 42, הוא יכול להיות גם 30. והסיכון שנובע מהדבר הזה לא בריא. על זה אנחנו מצרפים שיקולים נוספים. זאת אומרת, פה עשינו איזושהי בדיקה של מה שקראנו האילוצים הקשים, האילוצים הרכים, אבל יש גם את הקריטריונים הנוספים שתכף נציג אותם. הנושא של מספר הכיתות, רצינו בעצם להגיע למצב ש הסוף שנת הצמיחה היא שנת 2022. זאת אומרת, בית הספר מכיוון שהוא יהיה בית ספר צומח, אם הוא ייפתח בשנת 2018, יהיה בו כיתה א', ב', ג', ד', ה', שנת 2023 היא השנה הראשונה שבבית הספר שש חבות. בית ספר מלא. החישוב של כמה כיתות יהיו בבית הספר הוא חישוב שנשען על השנתון. זאת אומרת, אם באותו שנתון יש תחזית ל-45 תלמידים, אז אנחנו מדברים על שתי כיתות. אבל אם התחזית טועה ואנחנו בעצם נהיה רק ב-36 תלמידים, לא יהיו שתי כיתות. ולכן צריך לקחת את המספרים האלה רק כעוד מידע תומך לא ודאי וזיהוי של מגמות. אז אנחנו רואים ש עד שנת 2023 חלופה י"א שהיא רק מורן עומדת על 12 כיתות, החלופות הללו פה במיוחד יש סיכון שנצטרך כיתה נוספת, משרד החינוך כנראה לא ייתן אותה, זה ייפול על המועצה. בחלופה הזאת, חלופה ח' שהיא כמון ומורן, אנחנו נעמוד על 16 כיתות, ובחלופה י' רק מכמנים נעמוד על 13 כיתות. תמונה מנגד לבית הספר גילון, שימו לב, בחלופה ח' של כמון ומורן, אנחנו יכולים להגיע למצב של 11 כיתות. למרות ה-360 תלמידים, שוב, זה פונקציה של החלוקה לשנתונים. עבודת הצוות כאמור כללה גם בחינה של סוגיות נוספות ושל קריטריונים סובייקטיביים. הנושא של רצון לעבור לבית הספר קיבל משקל יחסית גדול בתוך הצוות. הצוות סבר שזה השיקול מאוד מאוד משמעותי, והוא הראשון במעלה שצריך להילקח בחשבון. הנושא השני היה קרבה מקסימלית בין יישובים הלומדים באותו בית ספר. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח כדוגמה את כמון ומכמנים, שאנחנו יודעים שהם שני יישובים שסמוכים מאוד זה לזה, יש ביניהם גם איזשהו סוג של דינמיקה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, לנסות לפחות לייצר מצב שיישובים קרובים ימשיכו ללמוד באותו בית ספר. הנושא השלישי היה לא להרע את זמן ומרחק הנסיעה לבית הספר, שזה נראה לי goes without saying. הנושא של אופטימיזציה של ההסעות, שאלת שאלה על כסף. לעזרתנו נחלט דרון חסיד, שאני מודע לו בפורום הזה שוב. שבעצם לקח את החלופות שלנו ופיתח למעשה מערך תחבורתי תואם לכל אחת מהחלופות, כדי שנוכל לבחון מה המשמעות התחבורתית, גם מבחינת זמן נסיעה, גם מבחינת מרחקי הנסיעה, וגם מבחינת תוספות לוגיסטיות. זאת אומרת, אם צריך עוד אוטובוס, אם אני צריך... זאת אומרת, שהוא יבחן בעצם את זה, נתנו את זה לאיש מקצוע שיעשה את זה עבורנו. אז זאת הייתה... ותראו שהמרחקים באחוזים הם לא נורא גדולים אחד מהשני. והנושא של עלות החלופה, שבעצם הוא היה הביטוי של המשמעות שאנחנו צריכים להוסיף כיתות על חשבון המועצה. זה היה הקריטריון הנוסף שנבחן. עכשיו, אני לא אלאה אתכם, בכל אחד מהסעיפים, איך דרגנו, איזה ציון קיבל, איזה ציון קיבלה כל חלופה, באיזה קריטריון סמכו עלינו שעשינו עבודה, הצגנו אותה בפני צוות ההיגוי הרחב. אני אדגים על אחד הקריטריונים. קריטריון הראשון, דיברנו עליו שהוא הקריטריון החשוב ביותר, הרצון לעבור בית ספר. אני חייבת להגיד לכם, היות שאני עובדת בכל מיני רשויות מקומיות, מאוד הפתיע אותי, המשקל שמייחסים במשגב לרצון של היישובים. אני אדע לתהליכים שונים לגמרי שרצון היישוב הוא ממש לא ראשון בסדר עדיפויות. אז זה אני אגיד ככה, אבל זה הצוות החליט על המשקל הזה. חלק ניכר מאופציות המיפוי, שיכול להיות שמבחינה מספרית ומבחינה כלכלית היו עושות שכל הרבה הרבה יותר גדול בראיית מיפוי של בית ספר לבון. אבל אתם הייתם שותפים לקבלת ההחלטה שמי שלא רוצה לא עובר. ולכן חלק ניכר מהאופציות של המיפוי נפסלו על הסף על רקע התנגדות התושבים. ואז אנחנו בעצם איך ניקדנו? אמרנו, דבר ראשון שאלנו וקיבלנו מכתב מהיישוב. האם הם רוצים לעבור או לא לעבור? בעיקר קיבלנו מכתבים של מי לא מוכן לעבור, וככה קיבלתם את ההחלטה. ולגבי שלושת היישובים, שאלנו מה קורה. אם החלופה נותנת מענה לרצון של היישוב, הניקוד שניתן לחלופה הזאת היה ניקוד גבוה. אם היישוב היה אדיש לחלופה, לא אכפת לו, קיבל ציון בינוני. ואם החלופה עמדה בניגוד לרצון התושבים, לא קיבלה נקודות. אפס. את כל זה שקללנו לכל הקריטריונים. יש פה מתמטיקה של מספרים, לא משנה. מה שאני רוצה להציג בפניכם זה את ארבעת החלופות שהגיעו בסוף התהליך. ובעצם מי קיבלה את הציונים הגבוהים. עכשיו תראו, יש המון שיקולים, יש הרבה שיקולים והרבה דעות, מאוד קשה להסתכל רק על המספרים. זה מתודה שהיא תומכת החלטה. אבל אני רוצה רגע להציג את מה עולה מהמתודה. בעצם המתודה אומרת שהחלופה של כמון ומורן והחלופה של רק מורן, הציונים שלהם לא נורא רחוקים אחד מהשני. כלומר, שתי החלופות הללו עומדות בצורה הטובה ביותר מכל החלופות שעמדו על השולחן, עומדות בצורה טובה ביותר בשקלול של כל הקריטריונים שחשבנו עליהם במסגרת עבודת הצוות. וכאן גם צריך להיכנס השיקול הסובייקטיבי, התובנות, ההיכרות עם המקום, וכל השיקולים הנוספים. בתוך הדיון הזה, בתוך הצוות, סברנו שהחלופה, מה שקראנו ח', כמון ומורן, היא זו שתהיה מומלצת על ידינו, על אף שהיא לא קיבלה את הציון הגבוה ביותר. ומדוע היא לא קיבלה את הציון הגבוה ביותר? אנחנו מדברים על חלופות י' וח'. ההבדל הגדול הוא פה, בקריטריון הזה של הרצון. סברנו שהיות והמליאה החשיבה מאוד את רצון התושבים וקבעה שמי שלא רוצה לעבור לא יעבור, היות וכמון באו ואמרו אנחנו רוצים לעבור, מוכרחים לעבור וכולי, זה בסופו של דבר הכריע את הכף. הידיעה שיישוב כמון, לכאורה אם לא היינו שומעים שום דבר מכמון, אז יכול להיות שחלופה של מורן בלבד הייתה זו שמומלצת, אבל היות וכמון, המסר מכמון היה מאוד מאוד חזק, סברנו שבסופו של יום תחת הקונסטלציה הקיימת של ההחלטות וגם כדי להישאר קוהרנטיים עם ההחלטות הקודמות של המליאה, אנחנו סבורים שנכון להמליץ על החלופה הזאת.
המסר שמתמנים אולי במובן או שהייתה איזו הסתייגות, אבל אנחנו נבהיר
להישאר. אני רוצה להזמין את אילן, יושב ראש ועדת החינוך, לסכם את התהליך ולהביא בפניכם את ההמלצה.
טוב, אז השקף הזה בעצם עושה סיכום של כל הסיפור. יש קומבינטורית, יש 8 חלופות, אמרנו או 3 עולים או 3 נשארים או 2 עולים או רק 1 עולה. אז אמרנו שאם 3 עולים אנחנו פוגעים באילוץ הקשה הראשון, שיהיו לנו יותר מ-18 כיתות בלבון, זה בלתי אפשרי, נפסל כאילוץ. אם 3 לא עולים, אנחנו פוגעים חזק בקריטריון השני, כן? שכמוני אין פחות מ-360.
קבעת לגילון.
גילון.
אם כמון, מחמנים ומורן נשארים בהר גילון, אז כמון הוא מתחת ל-360, הוא לא יכול להיות בית ספר.
לגילון.
לבון, 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 לבון. לבון,
גילון.
אין בית ספר כמון. זה wishful thinking.
זה אבוד.
זה אבוד. זה כבר החלטה שקיבלנו לפני 3 שנים. כן, מצטער. הלאה. עכשיו אנחנו הולכים לזוגות. אמרנו שמחמנים, לפחות לפי הצפי שהם שלחו, הולכים להיות מחזורים לקראת 2023 של 15 בכיתה, כלומר מחמנים עם עוד בית ספר עולה, גילון יורד מ-360. לכן גם זה נופל בגלל האילוץ. זה ראינו אצל טובי קודם. מה שמשאיר אותנו עם 4 החלופות האחרונות, מחמנים, כמון או מורן, או לבד. אם רק מחמנים עולה, אז בואו נסתכל על הקריטריונים. זה נגד הרצון של כמון, זה נגד הרצון של מורן, ששניהם אמרו את זה חד משמעית במכתבים וגם באמירה.
לא הבנתי, כמון מתנגדים שאנחנו נעלה?
לא, אם רק מחמנים עולה, זה נגד הרצון של כמון, כי הם רצו לעלות. הם רוצים לעלות, אנחנו אומרים להם את הלא עולים. מורן אמרו אנחנו רוצים לעלות, אנחנו אומרים להם את הלא עולים. חוץ מזה, יש פה בעיה לוגיסטית, כי הפרדנו את מכמנים מכמון במקרה הזה.
שאלתך.
כלכלי, לוגיסטי, חברתי. יש פה גם ההפרדה של כמון מכמנים, וגם התוספת הלוגיסטית. כלומר, כל הקריטריונים נגדנו בחלופה הזאת. אם אנחנו הולכים לחלופה השנייה, רק כמון עולה, אז כמון זה על פי רצונו, אבל כל שאר הקריטריונים שוב נגדנו, כי זה נגד הרצון של מורן, כי מורן רצה לעלות ולא עולה. זה עדיין מפריד בין כמון ומכמנים, כלומר גם הבעיה לוגיסטית וגם הפרדת כמון ומכמנים הולכים נגדנו. כלומר יש רק קריטריון אחד שעובד וכל השאר לא. ועכשיו נשארו שתיים האחרונים, שאלה שקיבלו את התוצאות הגבוהות שראיתם קודם, אלה שני אלה. אם רק מורן עולה, רק מורן עולה, זה על פי רצון מורן, זה נגד רצון כמון, ברמה הלוגיסטית וברמת הפרדת כמון ומכמנים אין לנו בעיה, כי שרנו את כמון ומכמנים בגילון
ביחד.
מצד שני, אם כמון ומורן עולים, הלכנו עם הרצון של שני היישובים האלה, גם כמון וגם מורן קיבלו את הרצון שלהם, ונשארנו עם הבעיה הלוגיסטית והפרדת כמון ומכמנים. ולכן, מכיוון שכמו שטובי אמרה, אנחנו נתנו משקל יותר גדול לרצון מאשר לבעיות הלוגיסטיות או של הפרדה, אז זאת הפכה להיות החלופה המומלצת. עכשיו עוד שנייה, אני רוצה רק להמחיש שנייה, להמחיש עוד שני דברים. זה הנייר, אם היה שאלה, זה הנייר שהתקבל ממכמנים לגבי כמה הולכים להיות משפחות בשנים הקרובות. זה נייר שהתקבל מהנהלת מכמנים, כמה קליטה יהיה בשנים הקרובות, כך וכך ב-17, כך ב-18, כך ב-19 וכו'. זה היה הבסיס לניתוח הדמוגרפי, הנתונים באו משם. כלומר, הבעיה שאם מכמנים עולה עם עוד יישוב, גילון יורד מתחת למינימום, נבעה ממה שקיבלנו מהם. ודבר שני,
אילן, מכמנים היו הדשים?
הנה עכשיו, הנה בדיוק. עכשיו אתם הולכים לקבל, זה גולמי רבותיי, זה סיכום שאני כתבתי באונליין על המחשב ובמפגש בכמון בשביל השישי 17. תשימו לב, קודם כל רוב הדוברים הם מכמון, תשימו לב מה הם מכמנים, מצטרפים לצורך מרכז קהילתי, זה לא קשור. כמון, תחושת תסכול ההורים שלא יזכו בצפר שלו, מחפשת חינוך איכותי, מקום איכותי. תסתכלו על הקריטריונים, קריטריון הזמן משמעותי, ארוחות צוערות ביד, איפה זה? כמון, הגעתי לכאן בגלל החינוך, כרגע יש אכזבה, יש הזדמנות לעשות תיקון. הכל כמון, 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 כמון. הנה עוד דף, שוב כמון, כמון, לא נעזר. בסוף, תסתכלו, רון המכמנים, האם נוכל לקבל את הסיכום? לירד מכמנים, במכמנים לא כמו בכמון, לא החלטנו מה מתאים לנו, עדיין לא יודעים מה מספיק, מה מתי. זאת אומרת, הרוח הדברים הייתה מאוד מאוד ברורה במפגש הזה. הורי כמון באו, הם לא רק דיברו, הם באו עם מצגת מאוד מוסדרת. למה? הם רוצים בית ספר, רוצים לעלות ללבון. למה? היום כל ילדי כמון מפוזרים בין 4 בתי ספר, גילון, עודד, גליל ומעלה צביעה, בגלל שיש להם בעיה עם הר גילון. ככה הם אומרים. בעוד שהורי נכמנים או ילדי נכמנים כולם נמצאים בהר גילון. זאת אומרת, 99% כמעט כולם, וזה גם מתקף את הרוח. אז לפחות מבחינתנו, נכון שאני יודע שעכשיו מכמנים אמרו, רגע, סליחה, התבלבלנו, טעינו, אנחנו חושבים אחרת, זה נכון, אבל כשאנחנו היינו שם, וגם בכל תקופת הזמן, מאז ועד היום, פחות או יותר, או עד לפני שבועיים שקיבלנו את ההחלטה, הרוח הייתה מאוד ברורה. כמון מאוד מאוד רוצים, מורן מאוד רוצים, מכמנים לא התקבלה עמדה ברורה, וגם הנתונים של איך שהם היום מפוזרים בבתי הספר היסודיים תקפה את העובדה הזאת. כלומר, מבחינתם לפחות היום להיות בגילון זה בסדר, וזאת אלה העובדות שעמדו בפנינו. ולכן זה מחזיר אותי למקום שהייתי בו קודם, שזאת היינו בעצם צריכים להכריע בין מצב שרק יישוב אחד עולה ואז מבחינת התשלום והלוגיסטיקה הכל מצוין, אם רק מורן עולה, אז הצורך לבנות עוד מבנה בלבון יידחה. לא מפרידים את כמון ומכמנים, אין בעיה לוגיסטית. זאת אומרת, מבחינת כל הקריטריונים למעט הרצון, הכל לטובתנו. זאת חלופה, רק מורן עולה. אבל אמרנו לא.
אנחנו חייבים להזין לקול של כמון, גם אם זה עולה קצת יותר, גם אם זה אומר שהמועצה ב-2023 צריכה לחשוב על עוד בניין יותר מהר, אנחנו צריכים להזין לקול, כי הכל היה חד משמעי, וללכת איתו. כי אם אנחנו, ואני חוזר עוד משפט אחרון, המליאה הזאת קיבלה החלטה בזמנו שכל ילדי מסגב נשארים במסגב. עכשיו להחלטה הזאת גם יש משמעות של כסף, זה 750 ילדים שנשארים בבית ספר מסגב. קודם כל זה לא אופטימלי כפי שאתם שמעתם, ובית זה דורש דרוש בינוי כזה או אחר במסגב, כי היום זה לא ערוך לזה. זאת אומרת המליאה כבר קיבלה החלטה פעם אחת חד משמעית שהיא הולכת עם רצון התושבים, למרות שזה לא נכון אולי מבחינת הגודל, מבחינת האיזון, מבחינת העלויות, הלכנו עם זה וקבענו אילוץ. אז כשאנחנו באים עכשיו לשאול על מה נלך כאן, על אילוצים לוגיסטיים של העלות וכו', או נלך על כמה שיותר טוב עם הרצון. דרך אגב, אם היינו יכולים להעלות את שלושת היישובים, נפלא. אבל ראיתם, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי כי זה מעלה אותנו מעל 18 כיתות בלבון, מוריד אותנו דרמטית בגילון, זה בלתי אפשרי. כלומר, לרצות את כולם אי אפשר. אז מה לעשות? צריכים לקבל החלטה קשה. מי מבין השלושה לא יעלה? לפחות לפי הנתונים שהיו לנו, מי מבין השלושה לא יעלה, זה שהכי פחות אמר שהוא רוצה, וזה שמבחינת הגודל המחזורים שלו, אם עולים, מעלים איתו עם עוד יישוב, שוב אנחנו יוצרים בעיה של גילון יורד מתחת לסף, וזה הוביל אותנו לחלופה הזאת. אני לא מנהל את הדיון.
אנחנו נעבור לשלב של שאלות. אם יש שאלות, ואחרי שאלות התייחסות. רונן.
אין פה עניין שתסתכל רגע על זה. זה שקף מאוד חשוב, כי הוא מראה לך כמה כיתות יהיו בכל חלופה, בלבון ובגילון. מה שחשוב זה לבון. תשים לב שבכל החלופות, גם אם יישוב אחד עולה, מתישהו יהיו מעל 13 ו-14 כיתות. כלומר, מתישהו תצטרך לשים את הבניין הנוסף. השאלה מתי? אני אומר, הבניין נוסף מעבר ל-12. החלופה האדום האחת, שהיא שני היישובים עולים, צריך לעשות את זה מהר, כי אתם רואים את ה-16 כבר בשנת 2023. בעוד שבאחרים זה בין 13 ל-12, ויש משלב גם עולה מעבר. אז ברור היה שאת הבניין נוסף מתישהו צריך לשים. אז לכן זה רק עניין של עיתוי.
זה העלות,
זאת העלות.
זה מה שאני אומרת. קודם כל, תראו.
זה ב-18.
רגע, שנייה. ירון, תרשה לי לענות בבקשה.
אני לא מנהל את הדיון.
לא, אבל אני רוצה להתייחס לשאלה. אז רק שתקשיב לה, כי רוצה לדעת לך.
הדיאטה הורגת אותי.
קודם כל אנחנו מדברים על בית ספר צומח. המשמעות של בית ספר צומח זה שבשנה הראשונה מסיעים שתי כיתות, שנה השנייה מסיעים ארבע כיתות, וכל שנה זה עוד שתי כיתות, אוקיי? זאת אומרת שכלל עוצמת המהלך היא תורגש רק בסוף התהליך. זה דבר אחד. דבר שני, כמות התלמידים שצריך להסיע לא משתנה. לא תשתנה. היישוב היחיד שלא צריכים להסיע אותו אולי זה לבון. הם יכולים אולי ללכת ברגל, אני לא סגורה על זה בסוף. תלוי במרחקים.
לבון.
לא, אז אני אומרת, עכשיו, כשעשינו את הבחינה על מה ההבדל בין החלופות, הפער, הדלטה שאנחנו מדברים עליה, זה אוטובוס נוסף ביום. זה הדלטה. להגיד לך כמה עולה עוד אוטובוס נוסף ביום, נראה לי שאתם יכולים להשיג את הנתונים. אבל זה הדלטה. זה המשמעות.
זה צומח.
לא, זה לא צומח. זה אותו...
לא, ב-2019
לא. כי אוטובוס יכול להכיל 40-50 תלמידים. 50. והיום עכשיו קונים אחד יותר גדול אולי. זאת אומרת
כשאנחנו מסתכלים על היקף התלמידים שיבואו מכמון, מכמון, אני צודקת? מכמון?
בוא, זה לא כזה משמעותי.
בקיצור, המשמעות היא שבית ספר אחד נוסף של אוטובוס.
זה לא כזה משמעותי.
הבנייה
זה בנייה. זה לא, לא, לא.
אוטובוס אחד בלבד ביום בקצה התהליך. בהתחלת התהליך ובקצה התהליך.
לא כזה משמעותי.
אני לא מבינה לגבי הבינה שהפורחה שלו בסדר, מה זה משנה?
יכול להיות שאת צודקת, זה עניין של המועצה מול משרד החינוך. יכול להיות שאת צודקת, שיראו להם שיש לו סבל. זה אנחנו נדע. לא, באופן עקרוני את צודקת. אם נוכל להראות להם, הרי תראו, אנחנו מדברים, אנחנו ב-2017, אנחנו מדברים על 2023. הרבה דברים יקרו עד אז. והתחזיות יקרו יותר או יקרו פחות. אבל אני מניח שעוד איקס שנים תבוא המועצה, תציג את התחזיות המעודכנות ותגיד, הגיע הזמן לבנות את הבניין. אין סיבה שלא. אבל הסיכון קיים. יכול להיות שלא יש 13, יש 12, ואז תגידו שלא. בגלל שאתה גבולי. לא, עוד פעם. בונים את זה שלושה בניינים. בונים שניים של 6, שאלה מתי מוסיפים את העוד אחד של 8, שנמצא בפרוגרמה ובתוכנית. זה הכל. אז על ה-12 זה גבולי, יכול להיות יותר, יכול להיות פחות. אם יש 16 זה לא גבולי, ברור שיהיה. אז זה ההבדל.
אבל מבחינת המועצה אין פה, תקנו אותי אם אני טועה,
יכול להיות
שאני
טועה, אולי הקדמת מימון.
האם יש פה עלויות נוספות מבחינת המועצה, בין אם זה 13 כיתות או 16 כיתות, ואם כן,
אנא הסבירו? יכול להיות שהמועצה תידרש להקדים מימון. זה יכול לקרות.
זה הקדמת מימון, זה לא...
זה לגמרי.
נכון. זה
המשמעות.
אני רוצה להגיד משהו ברור, כי אני לא רוצה שאחר כך זה לא יהיה ברור. המשרד החינוך נתן לנו עוד בספר, כי עברנו את ה-1500, הגענו ל-2000, 2000 זה כבר 4 בתי ספר. בסדר? עכשיו צריך להיות 2000, יצטרכו להיות 2000, עכשיו זה תחזיות, יצטרכו להיות 2000 בשביל שבאמת יהיה, לכן משרד החינוך שאומר 3 מבנים של 6 כיתות, הוא נותן 2 מבנים של 6 כיתות. אמר, אוקיי, בואו תתחילו, תגדלו, תתמחו, יעברו שנתיים, בואו נבדוק את המספרים. אותו דבר לגבי הקמפוס, אותו דבר לגבי ככה לא במשרד החינוך עובד. לא רוצה לבנות 36 כיתות. ואז לכן עוד שנתיים שלוש, אנחנו חושבים שאנחנו עדיין במספר הילדים שמצדיק לקבל את המבנה השלישי.
קודם כל, אני חושב שהצוות שעשה את העבודה ראוי למחרת, כל הנתונים שמאפשרים לנו לקבל החלטה, זה באמת עבודה לאומית. השאלה היחידה שלי נוגעת להפרדה בין כמון מזמנים. בסוף אנחנו מדברים על בית ספר, ולאלמנט החברתי יש משמעות מאוד גדולה. באופן אישי אין לי איזו דעה עבורה, השאלה אם זאת לא תהיה טעות חברתית להפריד בין כמון למתמנים, שבסוף יהיה פה בנק של ילדים שיהיה במקום אחד, שניהם גרים ביחד, אבל בנק של ילדים שיהיה במקום אחד וכל הקשר החברתי שלו במקום אחד.
מה? זה שמתמנים חשבל היום לא בהר גילה.
אבל עדיין יש איזושהי
אינטראקציה. רגע אני מבקש, אני ביקשתי שאלות, אתה רוצה להביע דעה, זה יהיה אחר כך. כי שאלה כזאת אין לה תשובה, זה דעה. אז אחר כך... לא, אין מי שיענה לך על זה. אז אחר כך תוכל להתייחס.
אני...
לא,
אבל אני אמרתי זה השיקול, הנה אתה רואה את השיקול הזה. השיקול של הפרדת כמון מכנים הוא נכנס פה. הוא נכנס גם כקריטריון, אני מזכיר לך את הקריטריונים ששמנו. זה לא שלא התעלמנו מזה, הנה הוא. הקריטריון הזה הוא אחד הקריטריונים שהתייחסנו להם.
אבל הרצון לעבור בית ספר, ששלות מזמני שהשווה לגדר, בוא נאמר, קיבל ניקוד נמוך יותר.
זה נכון.
אז עכשיו אנחנו רוצים תיקון.
טוב, אנחנו נעבור להתייחסויות. נעבור להתייחסויות. חבר'ה, שכל אחד יתייחס, אנחנו גם מבחינת הזמן רוצים נעשה סבב, נעשה סבב התייחסויות, אבל אני חושב שכדאי לתת למתמנים להתחיל לנוח.
טוב, אז אני קוראים לגלי, אני מתמנים, באתי להציג את העמדה שלנו ולקרוא ואת ההתנגדות שלנו להמלצה של ועדת המיצוי. אנחנו אמנם לא הבנו את העמדה שלנו בזמן, שגינו וטעינו והתבססנו על כל מיני הנחות שהתבררו כשגויות, אם זה בגלל שהתכנון בזמנו הייתה התלבטות אם לבנות את בית הספר בכמון או בלבון, הוחלט להקים אותו בלבון, היה לנו ברור שאנחנו חלק מהמהלך הזה. אנחנו הגענו למפגש בכמון, באנו לשמוע, לא באנו עם דעה, כמון באמת באו עם דעה מאוד ברורה, אנחנו באנו לשמוע. זה היה מפגש עם הלך רוח מאוד מאוד שיווקי, שמזמין יישובים להצטרף לבית הספר, היו התנגדויות מיישובים אחרים, הייתה שם תחושה שכל מה שאתה צריך לעשות זה להתנגד, שרק מחפשים יישובים לשכנע אותם לעבור לבית הספר. לא היינו מעודכנים בזה שהאופציות ירדו רק למכמנים, כמון ומורן, ושצריך שם לחתוך בין היישובים האלו, זה מידע שלא היה לנו. וגם יצאנו מנקודת הנחה, ששוב מתבררת כשגויה, שברור שאנחנו עם כמון, שזה משהו מהותי, משמעותי, זה הדינמיקה הקהילתית של שני היישובים שלנו, אנחנו חיים שם על ההר, רחוקים מרחק של מינימום 20 דקות נסיעה מכל יישוב אחר. בכל אופן, הרצון שלנו כן לעבור לבית ספר לבון. אני לא אפרט עכשיו, מבינה שאנחנו קצרים בזמן ואני אחסוך לכם, אבל באופן כללי...
זה 2023, זה
2028.
זה לא מצא חן בעיניו
מה שאני
אומרת. לא, זה 2028.
לא, למה? 2026.
2026.
נכונים, הוא שוב קטן, הוא נמצא בפריפריה. אין לנו נגישות לכל מיני תשתיות שיש פה במשגב. אני חייבת להגיד לכם שאני בת משגב, אני גדלתי ביובלים, אני גיל 6. אני חזרתי למשגב כדי לגדל את הילדים שלי פה. הגעתי למכמנים, אמרו לי, לא מכירים את סוף אוסטרליה, לא היו בספרייה, לא יודעים מה זה יום משגב, מה זה מנותקים. ובמשך השנים הבנתי למה מכמנים מנותקת ככה, ואני פונה אליכם עכשיו לבקש מהמליאה הזו את התמיכה של המועצה. אופרט, לא להקים את בית הספר בכמון, תתנו לנו לפחות להצטרף לבית הספר בלבון, תתנו לנו לפחות להישאר עם כמון. הדינמיקה בינינו, בין שני היישובים מאוד קיימת, אם זה בשישים שיבים, אם זה בחוגים, אם זה באירועי תרבות. חשוב לנו להמשיך ולקיים את הקשרים בין שתי הקהילות, וברור שהדברים האלו מולדים ונוצרים דרך הילדים. לחשוב שהילדים שלנו יפגשו בכיתה זין, זה פשוט בלתי נתפס. מישהו היה מכריז בין צורית לגילון, בין קורנית לשכניה. ובנוסף אנחנו מעלים פה שאלה שנראה לנו שהנתונים הדמוגרפיים שקיבלתם הם לא מדויקים, כי לפי המידע שלנו ב-2022 יהיו 150 משפחות במכמנים, עד יתווספו עוד 30 משפחות נוספות, לא 70 משפחות.
לא, 70 שלי זה טוב, זה היה 30 ותחת זה קושר 30.
אז יהיו 150 משפחות,
נראה לי בראש 70 אבל 30, אבל זה הנתון, 15 במחזור, 30 משפחות נוספות זה 15 במחזור.
זה נתון משוער, כי אנחנו לא יודעים עדיין מי המשפחות וכמה ילדים יהיו.
כל משוער.
כל התחזית בנויה מהנכון.
לא, אנחנו יודעים כמה ילדים ייוולדו בעוד 5 שנים.
אז לגבי הנתונים שכן יש, שהילדים במכמנים מגיל 0 עד גיל 6, אני מדברת על 7 שנתונים, כולל אלו שכרגע בכיתה א', מתוך 7 שנתונים, 5 מהם הם 10 ילדים ופחות. זאת אומרת, יש לנו רק 2 שנתונים של מעל 10 ילדים. זהו, אנחנו פונים אליכם לחשוב ברמה מועצית, לקבל איזושהי ראייה רחבה ואולי מורכבת, ולא להפריד אותנו, לא לנתק אותנו. ואנחנו גם רוצים לקבל את מה שכל שאר היישובים מקבלים כמו מועצה.
טוב, בואו נמשיך בסבב. דן, אתה רוצה? חיים, אנחנו מתחילים בסבב, מי שרוצה להביע דעה בסדר, מי שלא יכול להעביר הלאה.
האמת היא שעד שמעתי אותה כרגע, הם
מה אני חושב, מה גם שאני בדעת חינוך, זה מוצא בשבוע שעבר, היה הרבה זמן לנתח ולחשוב על מה שאני שמע. שמעתי פה מכולם, שבמקרה שה-360 נלקח כקו, כקו של עלויות כספיות, זאת אומרת, כדאיות לבית ספר 360, ומה שנקרא יכולות, משרד חינוך, גודל כיתה, המון פרמטרים יושבים בתוך הדבר הזה, מהלך ניסיון. השיקול הזה הוא שיקול שהיה ישב בקצת המקומים, ואולי היום, אני חושב שאולי הוא חלק, לדעתי, חלק מה... אני לא כטעות, אבל חלק מהחשיבה שהיישובים נותנים, רק היישובים נותנים את מה שנקרא צפי הגדילה שלהם, וזה קובע מסד בסיס הנתונים, אולי בזה הייתה איזושהי מעידה כדי לבצע הצפה יותר מדויקת של מה שהם אומרים לנו, גם בגלל החושש אולי שהם אומרים נתונים שיתאימו למה שאנחנו רוצים לחשוב, ולא למה שקורה באמת. אני שומע פה, הם בכלל טוענים שכל בסיס הנתונים, הם מודים שהם היו על הגדר, כל זה הם מודים, אבל כל בסיס הנתונים אולי, שאם מושיבים לפחות נתונים יותר נכונים בתוך הנוסחאות, אולי מקבלים גרפים שנראים קצת אחרת, שזה מחייב אולי, עד כדי כך, אני קיצוני, קידום מימון לא ל-2023, לפי מה שנשמע כאן קודם, אולי אפילו לפני זה, אני אומר את זה בלית ברירה. אני לחלוטין מתעלם מבעיית מסגרת יסודי 750, של שתי בתי ספר לחוד שכינסו אותם, לזה אני בכלל לא מתייחס בנקודת זמן זו, אבל אולי שווה לעשות מה שנקרא ויש מהיר ובדיקה בתוך המועצה של המספרי צפים היותר נכונים. לא שיג, וזה יכול להיות שהנתונים לא השתנו. לא השתנו, ב-2.38. אולי זה לא השתנה, אבל רק אפילו כדי במרית עין מול היישוב, להראות שמה שנקרא את הרצון לבדוק את הדברים מחדש, ואני מבין היטב שמדבר מדי יישובים פריפריאליים של תוך המועצה במסגר, וכמובן יש מקום של כבוד. מבחינת המרחק ממה שנקרא החדר הזה, מרכז המועצה. זהו.
זהו, עומר. מיר.
אני חושב שא' העבודה מצוינת, אבל לא הכל ניתן לנתח לפי מספרים, לפי בצורה הזאת, וכבר לקחנו מספר החלטות פה שלא היו פופולריות לגמרי, ואני חושב ש... לא נעים לי להגיד, אבל שלושת היישובים האלה צריכים לעלות לבית ספר הזה, ואנחנו צריכים לראות איך משנים את מבנה, את החלטה של הבתי ספר במרכז המועצה. המחיר של להפריד את כמון ומכמנים, הוחלט שלא, הבית ספר לא יהיה שם. בנקודה הזאת אנחנו לא יכולים לפצל אותם. זה לא יהיה, זה לא נראה לי אתי לעשות את זה. וזה בדיוק כמו לקחת את גילון וצוריק ולהפריד אותם לשני בתי ספר. ומורם שרוצים להצטרף, אז צריך לתת להם להצטרף. ועכשיו, על בסיס זה, להכין תוכנית איך נערכים, לא ייתכן שיהיה בית ספר במרכז המועצה שהוא שני בתי ספר, בית ספר אחד שגילון לא יהיו תלמידים. אנחנו צריכים להסתכל על זה בראייה. אוקיי, זה המצב הנוכחי. ניסינו לשחק עם הקלפים שקיבלנו בהתחלה, שהמליאה נתנה כחלוקה ראשונה. יש תנאים מסוימים, בואו נראה אם עכשיו אנחנו טורפים קצת את הקלפים של הבית ספר פה במרכז המועצה, מה קורה. זה פשוט לא הגיוני לעשות להם את זה. זה לא הגיוני. אני יודע שאתם לא רוצים לעשות את זה, אבל בתנאים שאתם קיבלתם בנים, בשיקולים שהיו לוועדה...
זאת אומרת, לפתוח את ההחלטה על בית ספר מסגר, זה מה שאתה אומר. זה המשמעות של מה שאתה אומר.
או לפתוח את ההחלטה בספר מסגר, כן, זה מה שצריך בשביל לשמור את גילון, אבל...
אתה עובר שם גזר, אתה הולך לחטוף נומטט בדרך.
שנייה. איך יכול להיות שכמון ומכמנים ישלמו את המחיר על זה שישובים במרכז המועצה לא מוכנים לזוז מאזור הנוחות שלהם בכלל, והם ימשיכו לנסוע על פי 85 כל יום. מה? זה לא סביר.
אתה צודק, קיבלנו את ההחלטה הזאת כאן ביחד.
בסדר, לא ידענו את השיקולים, עשיתם עבודה מצוינת, עכשיו אנחנו רואים את ההשפעה, צריך לשקול את זה מחדש.
מה שאנחנו באים ואומרים...
אמיר. אמיר. אמיר.
אין לי פשוט יותר מדי חדש להגיד, אני מחכים מה שנאמר במובן מסוים. אני לוקח עמדה חד משמעית, גם בוועדת חינוך היה לי קשה לבוא ולהגיד, כי אני חושב שגם עם כל מה שאני מזכיר מה שאתה אומר, אני חושב שיש גם עניין של תהליכים ארגוניים שלא יכולים לראות את עצמם ברגל. בגלל זה קצת קשה לי שפה התקבלה החלטה במליאה, ולפעמים אני גם חושש על המשמעות של עכשיו עוד פעם כל דבר שנפתח פה מחדש, מה זה יוצר, זה גם מקשה על התנהלות. בתחושה הפנימית אני מאוד חושב שזה באמת בעיה להפריט את היישובים, מה שאני מכיר, וגם אני חושב שזה בהחלט שאלה משמעותית ללכת לבית-ספר מזיעה וליישובים פה במרכז. כרכז נוער ושרב ביוברים אני יכול להגיד, יש מה להתמודד שם קצת על היחס ועל ההתנהלות, אבל אנחנו בסוף גם לא באים מפה, רון אומר הרבה פעמים ואני מזכיר, אנחנו לא באים פה לחנך את היישובים. זאת אומרת, אנחנו לא נחנך אותם בכוח, ואני חושב שצריך לבחון את זה, אני לא יודע באיזה צורה צריך לגשת, אני צריך לבחון את העניין, אין לי בעצם עמדה חד משמעית, לצערי הרב.
קל.
טוב, אני קודם כל אגיד ש... אני חשבתי מראש שההחלטה של יישוב שלא רוצה, לא יעבור, לא יהיה במקוי, הייתה החלטה שגויה, אני מצבעתי נגדה, ואני חושבת שאנחנו... חלק ממה שעולה עכשיו עם תכמנים, הוא מראה את התוצאות של ההחלטה השגויה, ואני חושבת ש... בגלל שחשבתי שהיא שגויה, אני חושבת שאולי ראוי לפתוח מחדש, אבל לא בטוח שזה נכון, שזה יקרה פה. אני חושבת שאי אפשר היה להגיד יישוב שלא רוצה לא יעבור, ואז היישובים שרוצים, מהם נבחר עכשיו שלושה יישובים, כולם רוצים לעבור, בואו נחליט על יישוב אחד שיהיה לא מרוצה ולא יקבל את מה שהוא רוצה. זה באמת נראה לי מצב מאוד בעייתי. מה גם שאני אגיד שזה שם אותנו, את ועדת המיפוי, את המועצה, במצב שבו בכל מקרה יש לנו בעיה. במידה ונגיד, אם משאירים רק את מכנונים, מקבלים את ההמלצה, משאירים את מכנונים בגילון, אז הבעיה נשארת רק בבית ספר משגב, שהוא גדול מדי, וכולנו יודעים שזו בעיה. אני חושבת שצריך לטפל בה, ולא לטפל במצב כמו שהוא. ובמידה ואנחנו נענים לפנייה של מכנונים ומעלים גם אותם, אז יש לנו לא רק את בית ספר משגב שהוא גדול מדי, גם בית ספר גילון שהוא קטן מדי. ואני חושבת ש... זה מצב שהוא בעייתי. אז או שאנחנו נותנים לכל היישובים את מה שהם רוצים, או שאנחנו עושים מיפוי על בסיס קריטריונים אחרים. זאת הייתה גם עמדתי הקודמת, זאת עדיין עמדתי. יש עוד זמן עד ינואר. יכול להיות שזה חזור. אני בכל מקרה חושבת שאם אנחנו רוצים להכניס את מכנונים ללבון, קודם כל צריך להתייחס לנתונים החדשים שעולים פה. אני מקווה שזה מייצג באמת העמדה של מכנונים ושל אורים ושלא מתקל אחר כך בכל מיני עמדות אחרות. אז הייתי רוצה לראות נתונים שלא הוצגו פה מצד, כי הם ירדו מראש, אבל מה המשמעויות? כאילו, איזה ציון זה היה מקבל? מה המשמעויות של זה? נתונים שאין פה. במידה ובאמת עולים כל שלושת היישובים. ואני מרגישה שבלי הנתונים האלה אני לא יכולה לתמוך בבקשה הזאת. והמכתב כבר נשלח לפני זה. היה אפשר פה להציג את המשמעויות הזה. והם כרגע לא מוצגו.
אני רוצה...
אני אשמח לפחות...
אני רוצה טיפה לעשות את נחתה. קודם כל, יש כאן איזו הנחה סמויה בבסיס הדיון שבית ספר הר גילון זה לא בית ספר ראוי. ואני רוצה ממש, כי כולם רוצים לצאת
מפה. זה לא עדה.
לא, תנו לי לדבר. זה הנחה סמויה כזאת, הם לא רוצים להיות שם, זה לא בית ספר, נעזוב אותו, נעביר לשם מהמרכז. אני רוצה לשים על השולחן, בית ספר גילון הוא בית ספר טוב מאוד, והוא בית ספר ראוי. ומי שיהיה בו, ומי שימשיך להיות בו, יקבל חינוך מצוין. זה נקודה הראשונה, שלא יהיה בסיס כאילו שאנחנו שולחים אנשים לאיזשהו ארץ גזרה. וחשוב לי, וזה היה, אם לא התכוונו, אז סתם אמרתי, בסדר? דבר שני, הנתונים שמוצגים כאן הם הנתונים הכי טובים שיש לנו. והם נתונים שנבדקו הרבה ולעומק ועל ידי לא מעט אנשים. כך שאין שום מצב שהמועצה או מישהו יכול לבוא עם נתונים יותר טובים. אני מזכיר מה שטובי אמרה קודם, זה תחזית. תחזית זה לא מדע מדויק, אבל אלה הנתונים הטובים ביותר שיש, הם תוקפו גם על ידי היישובים וגם על ידי סגל המועצה וגם טובי שגם מצא שם גם אי אלו דברים שהעירה ושיפרה את, את כל התהליכים, כך שאל הנתונים לטוב ולרע, אל הנתונים שיש לנו, לכן זה מה שיש ולא יהיה משהו אחר יותר טוב. אז אני לא מסכים, אז אני אומר שאלה נתונים פשוט, ואפשר להגיד אותו דבר על כל יישוב אחר. הנתונים לא ניתנו רק על ידי מכמנים, זה נתונים שמתחילים ממרשם האוכלוסין וממה שיש, רק התוספת היא מה שהיישובים נתנו, אבל כל הבסיס קיים.
אני מדברת על הרצון, לא על כמובן.
אז רצון זה סיפור אחר, הוא לא ישנה.
אבל רצון
לא, אני מתייחס, בוא, לא נעשה את זה לוויכוח, אני מתייחס לנתונים שאומרים שאם שלושה יישובים עוברים, אז בית ספר הר גילון לא יכול לתפקד, וזה עובדה, זה לא ישנה לך.
זה עובדה, זה עובדה, רק אם... שהם יורדים מתחת ל-360, אני רוצה...
זה עובדה.
אני אגיע אליך, אני תכף מגיע. לא, לא, אין... תקשיבו. להעביר את יובלים לגילון זו החלטה כבר שהתקבלה פה במליאה, שלא עושים דבר כזה. אנחנו לא חוזרים אחורה בהחלטות. לא, אני לא רוצה.
מה? שתנו לנו באותו זמן. היום אנחנו מבינים את המשמעות של ההחלטה הזאת.
כן.
ההחלטה הייתה א', בסוף
אני אמרתי, אמיר, יכול להיות.
במקום לקחת, רגע, במקום לקחת את השיקולים במלואם, נכנענו ללחץ שהפעילו עלינו, הפעילו, עליי אישית לא פעל שום דבר, אבל הפעילו פה לחץ, היישובים, שכל הנציגים פה הם נציגים של יישובים, אבל בראש ובראשונה תפקידם לעשות מה שטוב למועצה לאורך שנים. במקום זה פעל פה לחץ נקודתי, לחץ של הורים, שאין להם את הראייה והאחריות שבית ספר הזה לא יהיה מעבר לגדותיו, ושלגילון יהיה מספיק תלמידים ושלבון יפעל. אנחנו צריכים להסתכל על זה עכשיו מחדש לדעתי.
אבל אמיר, שנייה, רגע, יש דבר אחד שאתם כולכם...
אילן, אני אתן לך בסוף, אני אתן לך בסוף הסבב, תן לי בבקשה.
אני רוצה לענות לו. אתם כולכם אומרים, אני מסכים, אני גם מסכים עם כל מה שתיברת על מסגב, אבל נעזוב את זה רגע. יש דבר אחד שכולכם צריכים להבין, הסיפור של מסגב לא נוגע לעובדה מאוד פשוטה, שאם שלושה עולים למעלה, שלושת היישובים, גם אורן, גם כמון וגם יכולים עולים למעלה, אנחנו פורצים את מחסום ה-18 גם. הבית ספר לא מתוכנן ליותר מ-18 גם בפרוגרמה הכי נרחבת שלו. זאת אומרת, אם אתם מדברים על עלויות, זה לתכנן מחדש את בית ספר ולמצוא מקום לעוד 6 כיתות שאין אותן. זאת אומרת, האילוץ הזה של גילון, הסיפור של מסגב קשור לאילוץ של גילון, אני מסכים איתך. אם היו ממפים חלק מיישובי מסגב לגילון, זה היה פותר את הבעיה של גילון יורד מתחת למינימום. זה נכון. אבל הסיפור הזה של השלושה עולים, הוא לא קשור לזה. הוא קשור לזה שלבון עולה מעל 18. לכן, בסוף,
חברים, אני רוצה, אילן, בדיוק. אני רוצה לטל, מספיק, מושיק. חבר'ה, אילן, יהיה לך בסוף. מושיק. אתה רוצה לומר משהו, מושיק?
לא.
שמואל, שמוליק. רוצה לומר משהו?
אני מבין, דרך אגב, הנתון שאילן אמר עכשיו הוא נתון שום משמעותי, והוא מכבד לי עוד יותר את ההבנה שבסוף צריך לעלות שני יישובים, כי אם אנחנו לא... כל המשמעות של מעל 18 כיתות זה תכנון מחודש, וזה דחייה נוספת של כל תהליך הבנייה בעוד לא יודע כמה זמן, שגם ככה אנחנו חושבים, אז לדעתי כרגע...
זה לא תכנון
חדש. טל, בבקשה. רפי? רותי? לא שומע. אחמד? תודה. רונן?
יש לי שאלה. החלופה שמועדפת על ידי הצוות, אני רואה שיש בגילון ירידה למשך כמה שנים מתחת ל-12 כיתות. מה עמדתכם? מה עמדת האגף בקשר לזה?
תשאירו בבקשה.
חץ. אבל לא במספר 360. לא מתחת ל-360.
תראה,
יש לנו
12-27
ו-30 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 ו-30
לא קל. היא מייצגת כאן את היישוב שלי ש... יש לו החלטה חד משמעית לעלות ללבון. אני חושבת שלפעמים יש מצב שהאילוצים והחישובים וההחלטות הלבוניות צריכות לקבל משקל. אני בסך הכל חושבת שהוועדה התאמצה. נכון ש... היינו יותר שמחים לעלות לנכבדים, אבל כמו שזה נראה מפה, מכל הזוויות שתוקפים את זה, אני לא רואה פתרון אחר.
דני?
אני מסכים שיש רגעים כאלה קשים שאתה צריך לקחת את ההחלטה הרציונלית, לקחת, למדוד רק את הנתונים הקרים כפי שמופיעים בפניך ולהכריע עם כל העניינות ועם כל הקושי שבזה. אני חולק על זה שזה אחד מהמקרים האלה. זה לא המקרה הפעם. אנחנו, אני נגד, אמרתי את זה גם, אני נגד להפריד בין כמות למחמנים. אני נגד. ואני אישית, אני, את האילוץ של ה-360 למדנו לפני יומיים בדיוק שה... גובה בכיתות משנה בכלל את התקציב שמשרד החינוך מתקצב את המועצה האזורית משגב, ויש עוד משתנה שם שיורד לרעה. יש לנו בתי ספר פה היום שהם פחות מ-300 ילדים גם, שזה אומנם בעיה כלכלית, אגב ועדת כספים, אבל תכניס את זה עוד לשקלול. יש לנו אי ודאות מובנית פה, כי אף אחד לא באמת יודע כמה ילדים ייבלטו בעוד 5 שנים בשום מקום, וזה מושפע מכל מיני דברים שהם חלקם בשליטתנו ורובם לא. ולבחינת ההחלטה של הערב, אנחנו רוצים להחליט שאנחנו לא מפרידים בכמון ומחמנים, על אף כל ההערכה הרבה לעבודה המאוד רציונלית ועוד מתוקמת של הצוות.
תודה. אילן, אתה רוצה בסוף?
כן.
ומוחמד? אתה רוצה? אתה לא רוצה את זה אפשר?
מוזר לי שמחליטים על העבודה ואז כאילו מבטלים. ועושים כאילו
זה משהו
ודווקא ממך
גילי
אין לי מה להוסיף על מה שנאמר כאן, אבל יש לי רק תהיה אחת. האם זה בלתי אפשרי להתחיל עם קבוצת יישובים שלא נסעת וממופה לבית ספר אחד, ובעוד שנתיים לבוא ולשנות את המיפוי? האם...
טכנית זה אפשרי, מעשית זה מאוד מסובך.
כי אז זה להגיד, כמו במסגר, תלך, תעזוב בית ספר, ראית מה קרה. כשכבר אתה בבית ספר, לעזוב בית ספר, הרבה יותר קשה מאשר לעבור את זה. ראינו את זה ביחד.
אילן, יהיה לך זמן לסכם.
אוקיי, אני רוצה קודם כל לחזק ולהוסיף במה שנאמר כאן לגבי התהליך, לגבי הוועדה. אני חושב שבכלל התהליך של העבודה של כל המליאה היה תהליך לדעתי מעורר כבוד. היה פה דיונים, שלחנו את זה לוועדה, הוועדה עשה עבודה יסודית, עברה בין היישובים, היישובים אמרו את דעתם, דעתם נלקחה בחשבון, ניתן ניקוד מסודר, היו פה ישיבות, באמת שפו, שפו על התהליך. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל את המלצת הוועדה, וחרף כל הרגשות שיש בבטן לאנשים כאלה ואחרים, זה כואב, אכן. אם היינו רוצים לתת משקל ליישובים סמוכים שבכל מקרה הם עוברים, היינו צריכים להנחות את הוועדה מראש כמליאה, רבותיי, תנו לזה משקל גבוה ביותר, נצביע על זה, ועד נלך על. זה לא נעשה כאן, וכל היישובים ניתן ההזדמנות להגיד את דבריהם, כל היישובים הצביעו, כל היישובים שלחו מכתבים ואמרו דעתם, ומעבר לזה נתנו לעבודה לבצע את העבודה שלהם, עשו עבודה לדעתי רצינית, ואני ממליץ מאוד לקבל את ההמלצה שלהם.
תודה. ירון?
אני חושב שמכמנים פישלו בענק. אני רוצה להגיד את המילה פישלו, ואתם חייבים ללמוד פעם אחת לקח ולחנך את עצמם. אבל אני לא חושב שבגלל שהאבות אכלו בוצר, שני בנים תיקנה. אני לא חושב שצריך להפריד בין הילדים האלה. זה משהו נורא. זה לדפוק את הדפוקים. ככה אני מרגיש. ואני רוצה להשתמש במונח שאתה התבעת פה במליאה, שאמרת שאנחנו קהילה של קהילות. אתה זוכר? אז אני מבקש, אני פונה אליך, רון, ואני מבקש, ההצעה שלי לדיון הזה, להחזיר עם ה... אחרי שהבנו שמכמנים רוצים להיות יחד עם כמון, אני לא יודע, אולי הם ילכו לפה, אולי הם ילכו לפה, אני לא רוצה להגיד שום דבר, אבל לא להפריד ביניהם, ואני מבקש להחזיר את הברדלת הנוראי הזה לחזרה לכתפיים של הוועדה, ולבקש מהם לקיים עוד דיון, ולשקלל את המספרים מחדש, כי מספרים הם מספרים. רק אי אפשר לעשות, להגיד שמספרים הם מספרים, שאחד היישובים, אחד מתוך שלושה, לא מצביע.
מה זה לא מצביע?
עזוב, אתה רואה שהיא עוברת עכשיו הפוך.
מה הפוך? שהם רוצים.
שהם רוצים.
בסדר, אתה יכול לשקלל את זה, יש לך כאן את האפשרויות מול הפנים.
אפשר לשבת עכשיו.
לא, לא, זה לא צריך.
אבל זה יבוא על חשבון של מורן.
בדיוק. אני לא, לא נכון.
כן? כן, כן, ירון, כן.
אנחנו לא יכולים לעלות.
עוד פעם.
טוב, אילן. ירון, 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 אמרת...
רק מורן, כן. זה מה שנקרא... דילמת התינוק של שלמה. גם את תפסידי וגם אתה תפסיד. זה מה שאתה אומר.
אילן, אילן, רגע, שנייה. חבר'ה, אני רוצה להתחיל לסכם. אני רוצה שנתחיל לסכם ולהתכנס. כל האפשרויות האפשריות מבחינת מספרים נמצאות על הלוח מאחוריי. מי שיכול... מי שחושב שבאמת נכון שכמון ומכמנים יהיו ביחד, יש לו את האפשרות של רק מורן. אני לא יודע אם זה מה שרוצים, אבל כאפשרות זה קיים. לא, הוועדה, שנייה, הוועדה לקחה שקללה, הציגה לנו את העבודה שלה. חבר'ה, זו ועדה שאנחנו מינינו. ומזכיר לכם, היו המון ויכוחים פה בתהליך הזה. זה תהליך שבאמת נדון עכשיו. אילן, בבקשה.
תראו, בסוף, אם הבנו כולנו ששלושה יישובים, לפחות בנתונים הקיימים עכשיו, אולי עוד שלוש שנים נגלה שאיך אמר דני, לא היו מספיק הפסקות חשמל ואין ילדים, אפשר לעלות את כולם למעלה. נפלא, אף אחד לא יעסס. הרי אף אחד לא רוצה ללכת נגד אף אחד. רגע, אז יש לנו בעיה, נעלה רק אחד. אבל כרגע, לפי הנתונים שיש לנו, אי אפשר לעלות שלושת היישובים, מורן, כמון, מכמנים, למעלה, אם לא רוצים פה להתפרע ולעשות בית ספר חדש. אוקיי? עובדה אחת. אז מה נשאר לנו להחליט? אז אפשר להחליט או רק מורן, מה שנקרא במשפט שלמה, לך לא יהיה ולי לא יהיה. זה בדיוק זה. כלומר, כדי... מורן יהיה, אבל כמון יפסיד כדי לשמור את כמון ומכמנים ביחד, או... כן הולכים כמון ומפרידים ביניהם. זאת הדילמה, ואלה גם שתי החלופות, אם אתם זוכרים. זה בדיוק שתי החלופות שבסוף נשארו גבוה. או רק מורן, ואז כמון ומוכמנים נשארו ביחד, אבל בגילון.
מה רע בגילון?
לא אמרתי רע, אמרתי רע.
כן, אם דבר את
הגילון. רגע, ירון, לא אני אמרתי, ירון.
למה, מה? אני לא מבין את זה.
אתה לא מבין, זה לא משנה. זה לא מעניין מה אתה מבין. זה לא מעניין מה אתה מבין, ירון, כי הם רוצים.
טוב, בוא, אנחנו מתכנסים, אילן. תסכם.
אתה בעצמך אמרת שכולם רוצים. אז עכשיו אמרת, אם כולם צריך לעשות מה שכולם רוצים. בחיים אי אפשר לעשות כנראה מה שכולם רוצים. הלכנו עם כל חברי מסגב, כולם רצו. עכשיו אתם רוצים כולם. אי אפשר כולם, כולם, כולם. כי אם שלושה עולים, אין. אז עכשיו צריך להחליט שניים או אחד. זאת ההחלטה. רק מורן, רק מורן, ואז כמון ומכמנים נשארים כמו שהם, זה בסדר גמור, בית ספר גילון נפלא, הוא עובר תהליכים מצוינים, והם ייהנו שם. או שאומרים, בכל זאת כמון נורא רוצים, והולכים איתם על חשבון שמפרידים את כמון ומכמנים. אלה האופציות, ומזה צריך להחליט. נקודה.
טוב, רגע, חברים, חברים. אנחנו, לא, בסדר. רחל, רחל, היה נורא ברור מה שאמרת. ברור, וזה הוצג, ואילן הציג את זה עוד פעם, מאוד מאוד ברור, הנתונים מאוד ברורים. מה שאני רוצה, שתי נקודות בתהליך. נקודה אחת, מחלקים לכם עכשיו פתקים להצבעה. מה שאנחנו נבקש זה כל אחד לשום מה עדיפות שורה, ג' ח' י' או י' א', אלה האפשרויות האפשריות. השיקולים השונים נרשמו, חברי המליאה...
אותיות?
אותיות, כן, כן. האותיות בדיוק כמו שכתובות כאן. ג' ח' י'
נוזל
לפי
האפשרויות שיש כאן.
מה?
זה לא
חשאי. מה? היועץ המשפטי אומר שצריך...
זה לא הצבעה הוגנת.
רגע, זה לא הצבעה
הוגנת. רגע, בוא נשמע. יש
היועץ משפטי. ההערה זה שכל אחד ירשום גם את השם שלו על הפתק. כי זה לא הצבעה חשאית. אלא אם מישהו... מה הכללים להצבעה חשאית? לא, זה הכי נוח בצורה הזאת. דבר שני...
מה עושה מי שרוצה ששלושתם יעלו בכל זאת? מה הוא מצביע? נגד
ארבעה? שם 10 מיליון שקל על השולחן.
בסדר, אני שם 10 מיליון שקל ואני שם פתק שכתוב ששלושתם יעלו.
נמנע, הוא נמנע. נמנע.
כמה
כסף
נמנע?
לא, זה לא
נמנע.
מה עושה מי שחושב
ככה?
שנייה, שנייה.
לא, זה לא נמנע.
זה נוספת להצבעה. אם המליאה תסכים על זה, יצביעו גם על זה.
מה?
להצביע על זה.
אותו דבר כמו לכתוב. אז זה לא... כן, אבל אין לזה משמעות בהצבעה שלו.
מה יש לך רגל למישה בית ספר? אתה רק רוצה לעזוב את הבית ספר שם ולעבור.
מי בעד חץ? זה הצבעת הוועדה. אז נצאת הוועדה.
זה לא מה שאתם מסתכלים. לא פה מי בעד המצאת הוועדה. זה לא מה שאתם.
דנו וזה בהנהלה.
דנו בהנהלה.
זה מה שאתם עושים.
אני עושה את
מי ארבע. סליחה, אמרנו.
מה? דבר אליי קודם.
לכל אחד
יש את כן,
המלצת הוועדה נמנה, מי שיקבל את הרוב,
אמיר, בסדר, אז מה זה משנה אם כותבים את זה לא עובד? למה זה לא עובד? הוא שאל את אותה שאלה, מה להצביע אם נגיד לא נשים את זה
אלף לך. הצעה נוספת, גם לא יצביעו, אז יהיו 15.
הצעה נוספת.
אתה מקריא את הארבע, אפשר להצביע על הארבע,
אז נגיד, אבל לכתוב שם לא נדע לפי עוד ב' אז יש לך דבר רפי, רפי מה? מה זה? בוא נניח שמצביעים כאן על שלושה מולים ואין לנו יכולת לעשות את זה, מה אני עושה עם החלטה? מה אני עושה עם החלטה כזאת? אבל הוועדה לא תוכל לעשות עם זה כלום.
מה
הוועדה ואמרה זה לא אפשרי, כן? אז איך נצביע על משהו שהוא לא אפשרי? הם שבילו אמינים לוועדה.
זה כמו מועמד שלא קיים.
לא שמע.
אתה לא פה. אתה לא יכול לקבל פה החלטה במליאה שאחר כך לא נוכל לממש אותה.
אבל זה לא קשור לחמשה
עולים.
מה זה רון? מחצית הזה זה כן או לא?
אתה לא רוצה
שולם,
זה מה שיהיה?
הוועדה עברה את זה, אי אפשר שכל חבר מליאה
מה
הפרקים המגיעים
אליהם?
איפה אחמד, מה עם הפתקים? לא, יש מלא פתקים. הנה, הנה, אני
מתחלק בזוג, אני יודע, אני יודע.
לא הכתבו את זה, גמרנו, מה? למה נשמע מפריע לי? רונן, קדימה, תעביר, קדימה.
לא.
מה עושה מי שרוצה שלושת היישובים?
נמנע.
נמנע? אז אם יש יותר מחצי נמנעים, אז כל הכבוד מתבטלת?
לא.
לא?
נמנע, לא נמנע.
נמנע.
אז מה? מי שרוצה להעלות את שלושת היישובים,
הוועדה אמרה, דני, הוועדה, אנחנו מינינו ועדה. הוועדה אמרה שזה לא אפשרי. אז אתה לא יכול, אי אפשר, תראו, אנחנו צריכים להיות,
אבל אי אפשר להעלות שלושה יישובים, מנוח. אתה רוצה לעשות מה שבלתי אפשרי? יש בחירות, אתם רוצים את הפתק שלא קיים, את המפלגה שלא קיימת להצביע? אין פתק כזה.
נכון, זה מועמד שלא קיים.
אין פתק כזה.
הרבה קולות ישמעו פה, לא מפרידים מסיבות כאלה.
הבנתי, אז אפשר להגיד רק מורן. אז תגיד רק מורן. אז תגיד רק מורן. או תגיד כמון מכמנים, אין בעיה, מותר. אמרנו, תגיד, לא רוצים להפריד, תצביע כמון מכמנים, אין בעיה.
אבל
אין כאן כמון מכמנים. אה, לא מופיע, כי זה מוריד
בגלל
שמכמנים,
יש מועל הגדר.
לא,
לא. כי גילון יורד מתחת למינימום, רבותיי, לא יעזור.
יאללה, להצביע.
טוב, אוקיי.
טוב, אחת מהאפשרויות, מי שלא רוצה, שיתן פתק לבן. לרשום של... מה?
אז מה?
קובי.
נגיד שיהיה. אז האחרים שיתביאו, אין לכם. תהי, תהי. נרשום את השם על הפרקים.
למה? רגע, אל תעשו את זה, תעני.
אם יהיו יותר מחצי נמנעים, כמו מפלגה, אם אין מפלגה כזאת, איך אתה יכול להצביע?
יש עבודה
שלא עושה את
מובטת
חברים, לטכניקה של ההצבעה, בבקשה תשומת לב. כל אחד יש לו פתק, אז קודם כל שירשום את השם שלו, כי זה הצבעה. תשאיר, כן. רגע, אני עכשיו מדבר בלי עזרה של אף אחד, לא עוזר לי עכשיו. יש כאן את החלופות ג', ח', י' וי' א', אלה חלופות שהוועדה הציעה, מבחינת הוועדה הן אפשריות. יש את ההמלצה של הוועדה שזה חלופה ח', והוועדה נימקה אותה, ומי שלא רוצה את כל זה, שיכתוב נגד.
ואז?
אם יהיו יותר מחצי נגד,
אז נראה מה נעשה.
אז נראה מה נעשה. זאת אומרת, מי שלא רוצה אף אחת מהחלופות האלה, שיכתוב נגד. ברור? אז אנא לכתוב. איפה פתק שלי? לא, אין עכשיו שאלות, עכשיו מצביעים.
אני חייבת להבין למה אנחנו מצביעים בפתקים.
מה? כי ככה הנהלה...
רגע, רגע,
לא, 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 די, טל, מספיק, גמרנו, ככה מצביעים.
אני רוצה להכיר. אני ככה החליטה הנהלת המועצה.
למה יש לך את זה? 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 למה יש
לך את זה? למה יש לך את זה? חברים, זאת השאלה.
אני יכול להגיד לך,
בואי, עזבא.
חברים, במקום להתווכח, ההצבעה גלויה, ההצבעה גלויה, כל אחד ידע מה כל אחד הצביע. לא, טל, אני מבקש עכשיו להצביע, מי שלא יצביע, גיל עושה. רגע, גיל עובר כאן. חבר'ה, לא צריך לקפל, זה הצבעה גלויה. הצבעה גלויה, גיל אחר כך, גיל וחיה ישבו פה. כולם עשרו? כולם עשרו?
יש שם אחד של
גיל מוחמד. מה, יש רשימה, יש לנו רשימה שנית. יש רשימה שנית.
אני מקריאה לך את
השם. רגע, לא, רגע. אנחנו נעבור לסדר יום הבא. אתם תשבו כאן בצד. אתם יכולים רק שאחד ימשיך עם הפרוטוקול, אתם יכולים אפילו לצאת החוצה.
אפשר לשאול עכשיו שום שאלה, אם לא שואל,
לא, פתק זה עניין טכני. מה שהמליאה מחליטה זה אם זה הצבעה חשאית או לא. המליאה, לפי החוק, אפשר לכמות מסוימת חברי מליאה, הם יכולים לבקש הצבעה חשאית. זאת הצבעה גלויה, לכן זה לא משנה אם להרים את היד או לכתוב, פשוט יותר נוח לנו לעשות את זה כתוב. המליאה בדיפולט, ברירת המחדל, קובי, אני לא צריך עזרה כאן, ברירת המחדל היא הצבעה גלויה. חברים, מספיק, די, אני מבין את ההתלהבות בהצבעה. ברירת המחדל בהצבעות במליאה היא הצבעה גלויה, וזה מה שעשינו כרגע, זה הצבעה גלויה. רק לצורך הטכניקה היא נרשמה. אם חבר מליאה מבקש הצבעה חשאית, אז יש כללים כמה וכן הלאה. מה שאנחנו בדרך כלל נוהגים לעשות, אם יש הצבעות כאלה מראש, אז בהנהלה שמכינים את המליאה קובעים או לפחות ממליצים על הדרך, וזה מה שהדרך שהומלצה ולכן עשינו אותה. אני רוצה עוד נקודה אחת, הם יצאו החוצה לסכם, אנחנו נמשיך לסדר יום הבא, אבל לפני זה רק הערה. לפני כמה שנים שדנו פה בהקמה של בית ספר לבון, היו אפשרויות מיפוי, היו תחזיות, הם היו לפני 5 שנים, וכמובן שהתקנו אותם מאז, וגם אז היו אפשרויות. האפשרויות היו זוגות בתי ספר, זוגות יישובים, סליחה, כמון מכמנים, אז גם דובר על לוטם מורן, אחר כך לוטם אמרו שהם לא רוצים והמליאה קיבלה את ההחלטה, לכן זה לא יצא, אבל גם אז 3 יישובים היו יותר ממה שהקיבולת של בית ספר. רק זה כאילו רענון, פשוט הקומבינציות השתנו, הנסיבות השתנו, היישובים הביעו דעה, והוועדה כמובן התחשבה בזה, אבל בגדול הקונספט הזה של 2 יישובים או יישוב אחד היה כל כמו קודם. המתנס, כן. אנחנו עוברים לאתנחתא לפני התקציב. האתנחתא היא, אנחנו צריכים להציג את הדוחות הכספיים של כל התאגידים העירוניים שלנו למליאה, ומסיבה אדמיניסטרטיבית לא הצגנו את המרכז הקהילתי, את הדוחות שלו, לפני כמה חודשים שהצגנו את היתר, ולכן אנחנו מציגים את הדוחות של המרכז הקהילתי. איילה, את רוצה לפתוח?
איילה, קודם כל נחמד לי להיות אתנחתא. באמת, כאילו, אני לא פה, תנשמו, כאילו, באמת.
יש תקציב אחר כך.
כן, כדי.
אני יודעת, אני מעוקדת.
שלום.
טוב, אז ניר.
אני מראש לך גם, מה שאני אומר לכולם, ההצגה זאת הצגה למליאה, המליאה לא צריכה לקבל החלטה בנושא הזה, זו הצגה לידיעה.
אז אם צריך להתחיל, אז אני אומר שמבחינתי הדוחות הכספיים מספרים בעזרת מספרים את הסיפור היפה של העבודה ושל העשייה שלנו.
מי זה איש הזה
יותר?
שמי ניר נחמן, אני רואה חשבון. יש לי משרד באפולה, מתעסק בשלטון המקומי, עמותות, גופים ציבוריים, ואני שנה ראשונה עורך ומבקר את הדוחות הכספיים גם של עמותת הספורט וגם של משגב הגליל. משגב הגליל כמובן היא עמותה יותר מהותית, היא משקפת את כל הפעילות שנעשית מסביבכם, של פעילות הנוער. הדוחות הכספיים, יש שלושה דוחות שאני אציג אותם פה. הדוח של המאזן, הדוח היחידי שהוא שלי, כמובן כל הדוחות הם של המתנס, של החברה של ההנהלה של המתנס, וכמובן באחריותם. הדוח היחידי שהוא שלי זה חוות דעת של רואי חשבון. חוות הדעת של רואי חשבון היא חלקה, בלי שום הסתייגות, למעט זאת שהדוחות, שהמספרים, שהנתונים של שנים קודמות בוקרו על ידי רואי חשבון אחר, זה בעמוד 2. אז זה החוות דעת של רואי החשבון, שכמובן היא בלתי מסויגת, היא חוות דעת נקראת חלקה, מוגדרת חלקה. הדוח השני זה דוח מאזן, עמוד הבא. המאזן כמובן זה יתרות ליום 31.12.2016 והיתרות ליום 31.12.2015, נתונים שבלונים. מתחלק כמובן לרכוש והתחייבויות. סך כל הרכוש מסתכם ב-4,746,000, שכמובן מתחלק גם לשניים, לרכוש קבוע ורכוש שוטף. רכוש קבוע מסתכם ב-4,505,000 שקל. רוב ההשקעות נעשות על ידי המועצה, בגלל זה אין רכוש קבוע בעמותה. ויש כמובן רכוש שוטף, זה הכספים שאמורים להיכנס במהלך השנה הקרובה, 4,741,000. התחייבויות שוטפות, זה כל הספקים, משכורות וכדומה שהעמותה תשלם במהלך השנה, שנת 2017, כמובן עם נתונים של 2016, מסתכלנו ב-3,132,000 שקל. יש לנו תודות לזכויות יחסי עובד מעביד, התחייבות כלפי העובד בסיום בפרישה ליום 31.12.2016, זה 511,000 שקל. יש לנו נכסים נטו, שזה עון של האגודה, מסתכם ב-1,102,000. אם במידה ונפרק את האגודה, יישאר במאזן שלנו 1,102,000 שקל מזומנים, אחרי שנסיים את כל התחייבויות. סך הכל המאזן מסתכם
ב-4,746,000.
עמותה
עשירה? איזה נכסים יש לה?
עמותה עשירה?
עמותה.
איזה
נכסים יש לה?
זה נכסים, זה הון. איזה נכסים? כל הנכסים, במידה ונגבה את כל הכספים מהלקוחות, ואנחנו נפרע את כל ההתחייבויות שלנו, בשורה התחתונה יישאר לנו נכס של 1,000,000 שקל מזומנים. כן. בסדר, מכיוון שאין לנו רכוש קבוע לממש כמעט, רק 4,506, הרוב, אנחנו לא צריכים לממש רכוש קבוע, ורוב יישאר בסופו של דבר מזומנים. זה המאזן, יש לנו דוח רווח והפסד כמובן, שעמוד הבא. סך הכל המחזור שלנו, כפי שאתם רואים פה, זה 23 מיליון שקל. מתושבים, אנחנו מקבלים כמובן, מתושבים, יישובים, כי אנחנו חייבים בגין פעילות שאנחנו עושים גם בתוך היישובים, 16 מיליון שקל הכנסות עצמיות. ממועצה אזורית משגב יש לנו השתתפות של 5,339,000. חלקה כמובן זה הקצבה יהודית שמיועד לפרויקטים מסוימים שהעמותה עושה, וחלקם זה הקצבה שוטפת. הוצאות שכר עבודה והוצאות נלוות, יש לנו 13,500,000
857, הוצאות ישירות הפעילויות, זה כל הספקים ופעילויות ישירות שאנחנו מבצעים, 7,719.
אתה רוצה לחזור על מה מקור ההכנסות? ה-13 מיליון האלה. המקור, ה-13 מיליון.
ההכנסות העצמיות, מה המקור? תושבים, איפה נשמעים? זה חוגים, יש חוגים שאנשים משתמשים במתנס, ספורט, יש את פעילות הנוער שאנחנו מבצעים, יש את, יש לנו ביום מאוד מסודר, יש לנו את נושא המוזיקה, כן, בוודאי, יש את קידום הנוער, בסדר? יש כמובן ביום מגזרי שבא מתאר כל פעילות ופעילות במקורות הכספיים, שמתאר מאיפה מקורות המימון ולאן הכסף הולך ובא הייעוד שלו. הוצאות הנהלה כלליות יש לנו 1,225,000, סך כל הכנסות נטו לפני מימון יש לנו 127,000 שקל. סך הכל יש לנו כמובן הוצאות אחרות ומהותיות, עודף לתקופה יש לנו 3,500 שקל.
מאוזן, מה שנקרא.
מה שנקרא, מאוזן.
יחד בין שכר לפעילות הוא בסדר? מבחינת הראייה שלך?
בראייה שלי, בוודאי. אני אסביר לכם רק, אנחנו מספקים הרבה כוח אדם גם בנושא מדבים ומדריכים גוברים, מדריכים. זה עניין שאנחנו מחייבים ומזכים כאילו את היישובים.
בעמותות מקבילות היחס הוא בסדר, נראה בסדר?
זה הכל עניין של רמת שירות שאנחנו נותנים את זה, אבל כן, זה נכון. כל עוד שאנחנו מכסים את העלויות שלנו והעמותה מכסה את עצמה, הכל בסדר, והיא מספק את השירותים בהתאם לדרישות המשק שמסביב. אז סך הכל, כל עוד שאנחנו עומדים, כל עוד שאנחנו מאוזנים, העמותה ביצעה את העבודה שלה בדיוק כמו שייעודו לה, והיא עמדה בכללים שהיא צריכה לעמוד בהם.
אבל כן אפשר להגיד כך.
זה כסף שיצא בדיוק ליהודו. זאת אומרת, לא השאירו פה ספרים, לא גבו יותר מדי. בדיוק מה שנכנס, יצא לפעילות שהיא צריכה שיהודו את זה.
אני חושבת שמה שמחזק את מה שאתה אומר, זה שההנהלה בכלליות שלנו מאוד מאוד רזה. זה משהו כמו פחות מ-10% מה...
אז זה
לא בא לידי
ביטוי.
כן,
בא לידי ביטוי. סך הכל המחזור שלכם זה 23 מיליון שקל, הוצאות הנהלה בכלליות זה 1,200,000. בסדר גודל של פחות מ-5%, סדר גודל של 5% זה לא הרבה, נכון, בסדר, מותר לנו את 10% במחזורים כאלה, וזה בסדר גמור, אנחנו עומדים לפי הכללים החדשים. יש עוד את העמותה של הספורט.
לא, לא, לא צריך.
תודה רבה לכם.
תודה. טוב, חיה, בואי תציג בבקשה את ה... תודה, אמיר. רגע, עכשיו אנחנו חוזרים להצבעה.
מי
שהחליפו
את
רואי
החשבון,
תשאלי אחר כך את הילה. לא, לא, לא עכשיו.
אני אשמח לשתף
אותה. תשאלי את הילה, יש לזה, יש את ההנהלה של המתנ"ס.
אם זה לא מעניין, אתה חבר מגיע, אז אני אשאל.
לא, לא, אותי מעניין דבר אחר. הפיזור של הפעילות. לצורך העניין היישובים היותר מרוחקים, אבל בסוף הדוח הזה מבטא פעילות בעיקר במרכז המועצה.
הוא מבטא הכל. הדוח הזה מבטא את כל הפעילות.
חוגים לצורך העניין, ביזור פעילות אלה.
היית כאן לפני שבועיים? לא היה, אתה לא היית פה לפני שבועיים.
זה הוצג פה בדיון. אנחנו... חיה.
אני אקריא רק את התוצאות שהתקבלו. נגד היו 4, אפשרות ח' 11.
נגד מה? נגד
בכלל.
נגד בכלל.
אפשרות ח' זה 11, י' 5, והיה פתק אחד לא משוייך, לבן, בלי שום דבר עליו, היה אחד כזה, סך הכל 21, וזה המספרים שהיינו כאן, הם גם רשומים כאן.
מה זה ח'?
איזה שני קבוש במורה.
המלצת הוועדה.
כן, המלצת הוועדה, כן. ויש כאן את הרישום המדויק של כל אחד, והוא הצביע ומה, והפתקים נמצאים כאן.
והיה בנתונים משתנים בשנה הקרובה וכולי, יש מקום לשינויים?
יש תמיד מקום לשינויים. ההחלטות כאלה נתונות גם אחת לתקופה לבחינה.
אני מעריך שלא בשנה שנתיים, כי בזה בית ספר צומח, אז בית ספר צומח, אז לוקח את הזמן הזה, אבל בהחלט יש מקום בעוד איקס שנים שהצוות המקצועי, אני מעריך ועדת חינוך, המליאה וכן הלאה, החליטו עליו לבחון את כל ההחלטות מחדש. בהחלט כן.
חברים, תודה רבה לכם, אני מפרדת מכם, בהצלחה.
ביחס למחתי שזאת ההחלטה שתקבל.
רגע, רגע, לא הספקתי להגיד לטובי תודה.
טובי, טובי,
טובי.
מה זה, אתה... שנייה, לא אמרתי לתודות, לא כלום.
אחרי עמי, רגע, רק השאלה שלי.
כן. אסור, צריך לסכם, לא?
שיחס להחלטה שהתקבלה שאינתי שזה לא שהתקבל, כי סך הכל זה לא שהוועדה המליצה. אני חושב שעכשיו, ביחס גם לחששות או לקשיים שעלו מצד בעיקר כל מזמנים, ובכלל, יש עוד דרכים לטפל בקשר בין היישובים, ויש עוד דרכים לטפל במפגש בין הילדים, בעיקר לדעתי דרך העולם של תחום החינוך הבלתי פורמלי. אני חושב שנכון שוועדת חינוך, איילה, שהוועדת חינוך וגם שמתעסק בתחום בלתי פורמלי, אנחנו צריכים לדעתי לצרף להחלטה הנחיה לגופים האלה להתייחס לדבר הזה, לחשוב ולייצר איזושהי הצעה. אני לא אומר את זה כי בסך הכל מדברים רק על בית ספר היסודי, זה לא כל שנות ההתחנכות של הילדים. אני חושב שבמערכת מקיפה צריך לצרף של מערכת החינוך זה לא רק הבית ספר, אז אפשר לטפל בעניין הזה, ואם אנחנו נחליט שעושים את זה, אני חושב שזה יכול לתת מענה מסוים לסיפור. אני
מזכיר לך שקיבלנו מנדט בתום תהליך המיפוי, ועדת חינוך צריכה עכשיו לבחון את נושא של המשאבות של המיפוי, לנושא של תשתיות חינוך, פורמלי, לא פורמלי, בכל רחבי המועצה. ואנחנו נשקול את השיקולים האלה, בהחלט, הר כמון, לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהוא דורש טיפול, ויכול להיות שזה עוד סיבה, למה צריך לעשות את זה?
לא, אני רוצה להודות לטובי על העבודה שלה, להודות לוועדה על העבודה ועל גם המסקנות וגם הדרך שהיא עבדה. האתגר קדימה זה במימוש כמובן, ותודה.
תודה רבה לכם.
תודה.
אנחנו עוברים לנושא התקציב, זה הנושא האחרון היום. נושא התקציב, כמדי שנה, הוא התחיל בהצגה למליאה של האפשרויות של התקציב, היה באחד הדיונים הקודמים. אחר כך נעשה תהליך בתוך המועצה ונעשה תהליך מאוד ארוך בוועדת כספים. ועדת כספים סיכמה את ההמלצה שלה, הציגה אותה בשבוע שעבר להנהלה, ועכשיו ועדת כספים תציג את ההמלצה לתקציב 2018. אנחנו יש שתי אפשרויות להצבעה. יש אפשרות שהחברים יגידו, אתם תגידו היום שאנחנו מוכנים להצבעה ואז נצביע, ואם תגידו שאתם רוצים עוד לחשוב על זה, אז ההצבעה תידחה למליאה הבאה. כתבנו את זה גם מראש, כך ש... מה? 4 בדצמבר. אז כך שהשאלה הזאת, אני אשאל אותה בסוף ההצגות, מה החברים רוצים, ולפי זה אנחנו ננהג. רונן ושאול, בבקשה.
נו.
זהו,
אני רואה.
יותר בקולה. צריך מיקרופון פה.
אני רוצה לתאר בפניכם כמה נקודות בדרך שעברנו ובמפגשים שלנו לגיבוש ההמלצה שהעברנו. נקודה חשובה שמלווה אותנו, התחילה ללוות אותנו בשנה שעברה, מלווה אותנו השנה ותלווה אותנו גם בשנים הקרובות, לירידה של מענק האיזון. השנה הזאת אנחנו יחסית לא מרגישים את זה כל כך, זה ירד מ-19 ל-18 ומשהו. בשנה הבאה זה יורד בעוד 2.6 מיליון, וב-2019 זה הולך לרדת ב-2 מיליון נוספים. זאת אומרת שאם מענק האיזון של המועצה היה 19 מיליון כמעט, בסוף התהליך הוא צפוי להיות בסביבות 13 מיליון. זה משמעותי, דרמטי. ביחס לדבר הזה, המליאה בעצם קיבלה החלטה השנה שעברה, להקים כאן צוות אסטרטגי שיעשה עבודה לגבי התאמת התקציב על רקע הירידה הזאת. הצוות האסטרטגי הזה השנה לא קרה, ובעצם אנחנו פספסנו שנה ובזבזנו שנה כרגע שפתם של האנשים לגבי העבודה הנדרשת, כי התאמת תקציב בסדר גודל של 6 מיליון שקל היא לא פשוטה. בדיונים שאנחנו עשינו עם המנהלים, אנחנו שאלנו אותם באופן ישיר וברור כיצד הם מסוגלים להוציא לפועל את התוכניות העבודה שלהם במצב שבו הבקשות שלהם לא התממשו. אנחנו ביקשנו מהמנהלים בפנייה מיוחדת לפני מיד אחרי המפגש הראשון שלנו, שכל מי שבא אלינו מתבקש לבחון את הבקשה שלו עוד פעם, את הבקשות הנוספות, ולצמצם אותן על הרקע הזה. ואני יכול להגיד ש אני לא יודע מה קרה עם כולם, אני יודע שמנהלת אחת עשתה את זה ובאופן משמעותי הוריד את הבקשה אחת מהבקשות שלה, זה הבקשה הפעילתי. אבל זה אומר, זה יכול גם להעיד על הקושי שיש עובד עם סיטואציה כזאת. אנחנו לפתחנו קיבלנו המלצה של צוות המנהלים לאיזון התקציב. איזון התקציב, אני רוצה להזכיר, המקורות שלנו בעיזון היו 196 מיליון שקל והבקשות היו 200 מיליון שקל. שער של 4 מיליון, 4.1 מיליון שקל. וקיבלנו המלצות מנהלים איך הם רואים את הדרך לאזן את זה. אני חושב שכולכם קיבלתם את החומר הזה, אני אזכיר רק כמה מהם. אחד, זה היה הקטנה של מיליון שקל בחינוך. שנייה, זה היה הקטנוע של 2% בעברות ליישובים, שזה בסביבות 600 אלף שקל, קצת פחות מזה, לבעדים. החלטה, אגב, שקיבלנו לפני כמה שנים, שפעם הראשונה עלינו לרגע במדד הסוציו-אקונומי. הקטנה של תאורת רחוב ביישובים, בסדר גודל של 100 אלף שקל. וכי יענות לשתי בקשות מרכזיות של המרכז הקהילתי. אחד, הם קיבלו השנה לטיפולם ולפעילות שלהם אולם חדש שדורש החזקה ודורש אנשים שעשו החזקה ברמת ההפעלה שלו והחזקה ברמת כוח האדם שלו, סדר גודל של כ-600 אלף שקל. והייתה בקשה נוספת, זה עדכון שכר רכזי הנוער. שני הבקשות האלה לא נענו, סדר גודל ביחד כ-720 אלף שקל. זאת אומרת, אם היינו מקבלים את ההמלצות האלה, ואם היינו אומרים כן, בקיצוץ של בקשות של מנהלים בסדר גודל של כמעט 2.5 מיליון שקל, שרובם מושלכים ישר עלינו, כאילו על כולנו, באופן ישיר, לנו זה לא נראה הגיוני לקבל המלצות כאלה בלי שנערך מערכת עבודה יסודית לפני כן. צריך לזכור שלצד זה יש לנו שני סעיפים חד פעמיים השנה בתקציב. זה אחד, הבחירות, אנחנו חייבים להפעיל אותו בשוטף רק השנה. וסעיף שני, חגיגות 70 שנה למדינה. זה גם תוספת כמעט של 130 מיליון שקל חד פעמי, אבל זה בתוך הנתח התקציבי הזה. שניהם ביחד למעל בין 300 ל כמעט 430 אלף שקל. אנחנו חושבים שאם מנהלים מוציאים את התוכניות העבודה שלהם לפועל, הם צריכים שיהיה להם את הגב של קיצוץ כזה, של התאמה כזאת, גב פעם אחת ברמה של עבודה רצינית שנעשית מערכתית, פעם שנייה ברמת אמירה של המליאה לגבי זה. בסופו של דבר הם עומדים מולנו, כשאנחנו מקבלים את השירות, הם עומדים מול האנשים שעובדים איתם, וזה, הכל זה קשה. אנחנו היינו בדרך להמליץ על הקמה של צוות אסטרטגי, שזה שיתחיל בפעילות שלו מחר, ויסיים אותה עד חודש מרץ 2018. היינו בדרך להמליץ לכם על תקציב של 196 מיליון שקל, שכולל בתוכו פעולות של 198, אבל גם הקטנות של כמעט 2 מיליון שקל, שאותם אותו צוות אסטרטגיה היה אמור להביא בחודש שלישי 2018. היה לנו ויכוח קשה וארוך בתוך הוועדה אם זה ריאלי, אם זה אפשרי. הכל החזק והברור היה שאי אפשר להתעלם מהצורך להתאים את התקציב, אי אפשר להתעלם מהצורך לעשות את העבודה הזאת, ולא נכון לדחות אותה. והכל אחר היה אם זה ריאלי לעשות את זה בשנה הבאה. אנחנו בשנת בחירות, אנחנו כשנה מיוחדת, אם נרצה או לא נרצה.
יכולתם להגיע למתי?
אנחנו בדיוק חמישה אנשים בוועדה, כל אחד שם צ'ק של מיליון. והיה לנו עוד עוד. אז היה לנו, היינו בדרך לשם. בדרך לשם גם התברר לנו שהמענק האיזון עוד יורד קצת ממה שחשבנו, ולא הרגשנו נכון שאנחנו נביא כאן המלצה שאנחנו לא כל הוועדה עובדים מאחריה. בגלל זה גם ההמלצה שלנו נדחתה בשבוע, כי עשינו כל דבר אפשרי בעצמנו כדי לגשר על הפערים האלה בתוך הוועדה, כדי להגיע בחזית אחידה בהקשר הזה. קבענו דיון אחרון, לדיון הזה הזמנו את נועה, להבין ממנה מה המשמעות של קיטון הקטנה של מיליון שקל בחינות. אז אוקיי, פעם אחת השנת לימודים כבר התחילה, אבל זה נשים רגע בצד. המשמעויות של הקטנה בחינוך כרגע, כפי שהן עומדות, הן הקטנה בפר קפיטה, זה ברור, הקטנה בתמיכות לבתי ספר קטנים. יש לנו, אנחנו כמעט מיליון שקל שמים לעל יסודי, כדי שיוכל לפצל כיתות, בקשתי בקשת הורים. ועוד סעיפים, עכשיו את הסעיף של ה... כל התפיסה הפדגוגית שאנחנו רצינו לראות, נמצאה כאן עבודה מדהימה בשנים האחרונות. אגב, כשנפגשנו עם מחלקת חינוך ונתנו לנו סקירה, רק על 400 אלף שקל שקיבלו בשנה שעברה כדי להוציא לפועל את התוכנית הפדגוגית העדכנית. והעלה החיוך על פני כולנו. זה נתן לנו רוח של אופטימיות אדירה. זה היה פשוט ממלא בהשראה מה הכסף הלא גדול הזה, או גדול הזה, תלוי מאיפה מסתכלים, מה זה עושה בבתי ספר, מה זה עושה בגנים, שעושו פרויקטים מעבר לסף הנדרש על ידי משרד החינוך. זה גן שקיבל 2,000 שקל לאיזו תוכנית מיוחדת בשנה, בבית ספר שקיבל 5,000 שקל להוציא תוכנית מיוחדת, זה המון, זה המון. עוד למדנו באותה ישיבה תשפ, קוראים לזה? תשפ, עוד שנה וחצי?
כן.
משרד החינוך ישפר אותנו על מה שנקרא מוחזקות בעל סודית? בעל סודית. בסדר גודל של 1,000,000 שקל. זאת אומרת שעוד שנה וחצי אנחנו רואים את זה ריאלית. כן, המיליון הזה יפנה לנו חלק מהמיליון שאנחנו נותנים היום לנושא.
חד פעמיות?
לא. בישיבה האחרונה אנחנו גם נפגשנו עם רון. הוא נכנס, ביקשנו ממנו התייחסות לכיוונים של ההמלצות שלנו. רון פתח לנו תמונה של צפי קצת יותר רחב מעבר לקיצוץ הזה בקרוב, ונאמר להיות סגיית מנסות של ארנונה בטווח של 3 ויותר שנים קדימה, בהקשר של אזורי התעשייה ברלב שנמצא בתנופת בינוי אדירה, וברדיון שגם נמצא בתהליכים רציניים מאוד של בנייה. ופה הצפי הוא על הכנסות של תוספת הכנסות של בסביבות 3-4 מיליון שקל. זאת אומרת שחלק מהכסף הזה אנחנו גם רואים אותו מגיע, כן? הכסף הנעלם הזה גם מתחיל להגיע. אז בעצם מה שרון אומר, אולי אנחנו צריכים לחשוב על אופן של לגשר על פער של תקופה ולא להוריד את כל ה-6 מיליון, את כל ה-6 מיליון הזה עכשיו. דבר נוסף, שארגון של סדר גודל של 200 מיליון שקל, קיצוץ של בסביבות 2.5%, 3% בפעילות שלו, פירון, לא צריך צוות אסטרטגי, זה משהו שברמה טקטית ניתן לבצע. עוד גם ניתן הערכה של יכולת גיוס מקורות נוספים, שאנחנו סומכים את ידינו על הכושר שלו ושל שאול לעשות את זה, כדי לאפשר לנו את השנה הזאת. עכשיו בסופו של דבר ההמלצה שלנו היא לתקציב של 198.5 מיליון שקל. אולי אני אזכור רגע את ה... לפני המלצות אני אזכור רגע את ה... תראו רק קצת מה המחלקות ביקשו ומה... אחד. אוקיי. פה אנחנו רואים את יום העצמאות, 130 אלף שקל. תמיכות לתאגידים, זה קטע חשוב. התמיכות לתאגידים שאנחנו נותנים הם סביבות 900 אלף שקל. הם ביקשו, צוות התמיכות ביקש תוספת של כמעט 400 אלף שקל, ו-300 אלף מתוכם מיועד למה שאני אי אפשר לכתוב את זה בפרוטוקול, עבור מרחבים, תבחין רווחה וקהילה, שאנחנו יודעים שזה עבור מרחבים, שזה עבורנו, למי שעוד לא... אני איתך. אנחנו מתבגרים, הפעילות של מרחבים גודלת, יש להם מבנה חדש היום שהם אמורים לתחזק אותו, שלא תחזקו אותו בשנים הקודמות. כל זה מוסיף, ותוכניות שלהם להוציא את הפעילות שלהם אל היישובים, לא לעשות אותה רק פה במרכז. כל זה דורש כסף. זה לא כל הכסף שזה דורש, הם נמצאים כרגע בתוכנית אב שאמורה להסתיים, או אולי הסתיימה כבר, אני לא יודע.
יש לה עוד מפגש של שניים.
אבל זה בקרוב יסתיים, ובוודאי גם תלווה בבקשה תקציבית. אבל ברור לנו שלטובת הקהילה שלנו אנחנו צריכים גם להשקיע בשכבת הגיל הבוגרת, לא רק הצעירה. ולכן ההמלצה שלנו פה היא לתוספת של 225 אלף שקל עבור התבחין הזה. וזה חשוב, זה כאילו פורמה, כאילו בירוקרטי, איך מעבירים כסף לעמותות, לא, זה עבור הפעילות של מרחבים, תבינו. מה עוד?
מה זה הנצחה?
הנצחה. הנצחה זה תוכנית של הנצחה לאורך שבילי המשגב, פינות הנצחה. נכון?
זה, אני אגיד, זה על ועדת הנצחה, כי יש כאן שני סעיפים. אחד, עזרה למאבק ויישומים, אתם מדבר על ההנצחה, פעילות כללית.
כן.
מדובר על, אנחנו מיישמים נועל אחר לגבי יום הזיכרון לחללי צה"ל, לאור הפקת הלקחים שהייתה בשנה הקודמת, ואנחנו נדרשים לדברים נוספים שאותם אנחנו גם מציגים בעוד שלושה שבועות למשפחות, ובעצם כתוצאה מהפקת הלקחים הזאת אנחנו ביקשנו להרחיב את התקציב שכתוב כאן, כולל קשר עם המשפחות השכולות לאורך השנה בצורה כזאת או אחרת. זה מה שנמצא כאן, זה לא השאלה שלי.
יש כאן גידול של בסביבות 45 אלף שקל לעזרה ליישובים במאבקים חוציניים. זה הנושא של, אנחנו מכירים את המאבק שיש כרגע ברכס בנושא של הטורבינות, אנחנו גם חלק מההמלצות שלנו כמה, נפגשנו עם הנציגים. ויש גם אתגרים נוספים שאנחנו יודעים עליהם כיום, כמו במצפה אביב, עם התוכניות לסלול כבישים חוצי יישוב שם, לעטוף את היישוב עם כבישים מכיוון תמרה, נכון? זה מאבק לא פשוט. מה עוד? אפשר לעלות רגע? תברואה. תברואה. הבקשה של התברואה הייתה 1,100,000 שקל. לתת מענה לקוצר ביכולת פינוי א' של גזר, ב' של גרוטאות, אנחנו רואים את זה פה, תוספת של פינוי אשפה שבהתחלה ביקשו אותה לצוות ואחרי זה אמירו את זה לקבלנית, עבודה קבלנית, אבל פשוט פינוי אשפה מהיישובים שגדלים כדי להגיע ולפנות ולעמוד בכל המשימות שלהם. וכן להוסיף תקן של איש שיעשה ניהול של כל התפעול הזה. צריך להגיד שיש צוות, יש ייעוץ שליווה את המחלקה הזאת בחודשים האחרונים מבחינה ארגונית, לראות איך הם עובדים, מה צריך לשפר, מה החוסרים, מה הפערים, וזה, הבקשה הזאת תואמת את ההמלצה שלו. אז יש כאן בקשה של למעלה ממיליון שקל, שאנחנו ממליצים על כמעט 700 אלף שקל פה לאשר.
אפשר שאלה בעניין הזה? בסוף.
אני מציע שכן. בוא,
תשאל. אבל זה 700 אלף שקל, מתוכה 500 אלף, זה לפינוי אשפה. זה מה שאתה אומר?
כן.
אני רוצה להבין מה המשמעות, כאילו יש יותר אשפה? מה שאתם אומרים?
או תושבים.
לא, לא מבין.
או תושבים. כן, יש גידול.
כן, היישובים גדלו, זה דורש יותר מה שנקרא, גם מבחינת הגזם וגם מבחינת פינוי ההשפעה. אנחנו נדרשים לתת שירותים רחבים יותר ומוגברים יותר.
לא, אנחנו גם, חוץ מלאסוף יותר השפעה, אנחנו גם מרחים שם לשינויים.
נכון, כתב הבא,
כן. נכון, שעולים כסף.
כן, שינויים ארגוניים, ואנחנו נגיע אחרי זה בהמלצות שלנו, יש לנו עוד שלב לפני שהתקן הזה יאושר. מה עוד? פיתוח יישובים. פיתוח יישובים, אנחנו החלטנו לפני שנה שכל הפעילות של המחלקה הזאת יתנהל בשוטף, בעצם זה תוספת של 475 אלף שקל, שיווק וקליטה, קידום תעסוקה, תיירות, עד השנה הזאת זה היה מפוצל בין השוטף לפיתוח. מהשנה הזאת אמרנו, מחלקה צריכה לעבוד בשוטף, לא בפיתוח. פעילות של מחלקת יישובים לא יכולה להיות תלויה יותר מדי כן החטיבה להתיישבות, לא החטיבה להתיישבות, נכון שהם תורמים רציניים לתקצוב של הפעילות של המחלקה, אבל הם לא יכולים לתכנן פעילות על חוסר ודאות. אז כרגע זה תוספת לשוטף. חינוך. אנחנו צופים שכן.
רגע, מה זה שם?
היא גם עובדת לפי קולות קוראים.
רדיון, 400,000.
רדיון.
למה אם לא יהיה?
רדיון, לפני שנה המלצנו שהמועצה תעלה את התקצוב לרדיון מ1,050,000 ל1,450,000. המלצנו שהעברות יהיו בין 17% ל-25% מהגבייה בפועל של הארנונה.
והגבייה עלתה?
אז קודם כל פעם אחת 1,450,000 היה שנה שעברה, ולדעתי זה טעות שזה רשום כאן כבקשה חדשה, אבל זה לא חשוב.
אתה חושב שזה נכנס לשוטף, לא?
כן, זה שוטף.
נכנסתם בפיתוח לשוטף, בגלל זה זה רשום.
אוקיי.
נדמה לי שזה הסיבה.
בסדר. צריך להגיד שה1,450,000 זה קצת יותר מ-17% השנה, אבל אנחנו רואים את זה
כמה... זה פחות מ-25%.
כן, ועדיין אנחנו חושבים שתרדיון מאוד צריך את זה, בשביל לאפשר לו לעמוד ברצון שלנו לראות את הכסף הזה אחרי זה חוזר ביג טיים בארנונה. זה אמנם לשוטף, זה לא הולך לפיתוח הפארק, כן? אבל רק להגיד שבקופה של הפארק של אמורה לטפל בשיקום תשתיות אין כמעט כסף, כן? אז אם חלק מזה יופרש לשם, חלק גדול מזה אמור להיות הולך לשיווק, פלוס כל התוכנית עבודה שהוצגה פה בעבר. אנחנו רואים שם תנופה מאוד גדולה שקורית בשנים האחרונות, כן? וזה אמור לתמוך את השינוי שחל פה בשנים האחרונות לגבי התפיסה, לגבי אזור התעשייה. אז אין פה בעצם, פרקטית אין כאן תוספת. חינוך, אנחנו רואים פה את 400,000 שקל שקיבלו שנה שעברה עבור הוצאת התפיסה החינוכית, ההוצאות שקשורות בתפיסה החינוכית. זה פרויקטים מיוחדים שמוסרים בתי הספר ובגנים, כן? בכל המועצה, בכל הגנים, בכל היישובים. ויש כאן בקשה של עוד 120,000 שקל תמיכה לקרב, בגלל הסוציו-אקונומי שהוא עלה, אז קרן קרב הקטינו את החלק שלהם בתוכנית הזאת כדי לשמור על רמת הקרן קרב. התבקש שאנחנו נשים את הכסף. זאת הבקשה של החינוך, אנחנו חושבים שזה ראוי כרגע. קרן קרב תמיד עומדת על השולחן כשיש דיונים על כן הקטנות, לא הקטנות.
האם זה, לא רואים את זה בתוספות, אבל בכלל זה לוקח חשבון את הפתיחה של הבית ספר ולבוא במקום זמני ב-2018 מבחינה שוטפת?
אין לי תשובה מבחינה, ברמה של תוכניות עבודה, אולי כל המנהלים יודעים להגיד, אני מעריך שכן.
כרגע לא, אבל
אנחנו כרגע עובדים על חלופות בינינו, עוד לא, עוד אין לנו משהו.
כרגע אין, כי גם אין צורך. אבל זה, יגבשו את זה לקראת שנת הלימודים הבאה, וגם זה כסף קטן, כי חלק מהתקציב האמיתי, מי שזוכר, הוא מחוצף בתברים, זה לא בדיוק הדברים את הפעלה.
לא, לא, לא מדברת על הבינוי.
לא, אני לא מדבר על
הפעילות.
על הפעילות. חלק מהפעילות היא מתוקצבת כמו הפעלת המלווה, מנערי, לא יודע איך שזה. ואת התקציב בשנת הלימודים הבאה הוא מגובש במהלך החודשים הקרובים.
שבתוכו יהיה גם את מה שאת שואלת לגבי מבנה החלופי לשנת 2018, זה מה שאת בעצם שואלת.
לא, דווקא לא שואלת על המבנה, דווקא
גם
אין לי הפעלה, לשמה
כיתות, לשמתי כיתות,
צריך
להוסיף
כוח אדם.
זה
ייבנה
בתקציב
של... לא, זה בית ספר של משרד החינוך, אין לנו כוח אדם. בית ספר יסודי אין לנו כוח אדם, בעל יסודי הוא שלנו.
כן, אני מבינה, אבל אז אמרו שאם יהיה פחות כיתות, אז לא יהיה מספיק בשביל מזכירה וזה, ואז אולי המועצה תצטרך להשלים.
בסדר,
מה שהיא
קורא
לבנה?
לא, בגלל
זה,
אני מבינה שזה לא מופיע, ושזה
יגובש בהמשך. זה
יהיה. חינוך היו עוד שתי בקשות, אחת הם הורידו כי הם מצאו מקור כספי אחר, והשני זה לתוספת של 20,000 שקל להחזקת מבנים בגנים. במרכז הקהילתי אנחנו רואים כאן בעצם בקשות חדשות. אנחנו רואים כאן את הבקשה לאולם ספורט, 500,000 שקל, ירדה מ-600 כי נכנס כסף מהבית ספר שמשתמש, אבל אנחנו ממליצים פה על 400,000 שקל, אתם תראו בהמלצות שלנו, שאנחנו ממליצים לבחון את כל הפעלת התחזוקה של אולמות הספורט, של בתי הספר, של המועצה, לבחון אותה, לאגם את המשאבים האלה, שלא כל אחד ינהל את ההחזקה של עצמו, ואנחנו מעריכים שכאן ניתן יהיה לבצע חיסכון והתייעלות כספית, ולכן אנחנו אומרים, תעבדו עם 400, המאה יגיע או מחיסכון, ואם לא יהיה חיסכון, אנחנו נצטרך למצוא את המקור שלו. אבל הצפי שלנו שאנחנו נוכל להגיע פה משאבים רציניים בנושא של ההחזקה. פרק חשוב אחר זה הנושא של העדכון שכר הרכזים. אני מזכיר למליאה, ב-2008 אני חושב היה כאן צוות שעשה עבודה לגבי רכזי הנוער. הוחלט על תקנים וחצי תקן ותקן, וקבעו אז שעלות תקן תהיה קצת יותר מהשכר המינימום, כדי למשוך לנסות למשוך אנשים שרציניים, שיוכלו להתמיד, שירצו לעשות את העבודה החשובה הזאת. אלא שמאז השכר לא התעדכן. ושכר המינימום דווקא כן התעדכן. אנחנו בקרוב הולכים להיכנס למדרגה האחרונה של שכר המינימום, שהיא גבוהה, אני חושב שכבר היום היא יותר גבוהה מהתקן שתוקצר. אז לכן אנחנו ממליצים שהתקן החדש, ביקשנו מהמחלקה, מהמרכז החינוך, לבדוק טוב מה היו החלטות אז, לבדוק מה היה הפער בין התקן לבין שכר המינימום, ומה זה אומר מול שכר המינימום החדש, הולך להיות 5,300 עוד חודש. המלצה שלנו ששכר הרכזים יעודכן ל-6,200 שקל.
שיהיה ברור, אנחנו לא משלמים פחות בשכר המינימום, פשוט הם יישובים משלימים.
יישובים משלימים, רוב היישובים משלימים. חלק אולי בגלל שכר המינימום, וחלק קיבלו החלטה שהם חשוב לה.
מה שקבוע ששבת, ששבת שזה תוספות על תוספות, שזה כאילו לא הוזכר, אבל האשמה של היישובים וההנחיה של המועצה, ובצדק, אמרה, אתם לא יכולים להסיק רכז.
זה הנחיה של המועצה, זה הנחיה של החוק, זה אי אפשר להתחיל.
לא, אני אומר, לא מועצה גומרה. מה של המועצה, מקף חוק, הייתה שאתם משלימים ופתאום, אצלנו פחות, זה קפץ דרמטית כלפי מעלה, פתאום כאילו בשבת, מוספים את השעות, מגיעים למספרים שהם היו כמעט הזויים. ומכאן הייתה בקשה, המועצה, מה שאתה כרגע מציג,
אז בעצם הנתונים העדכניים מדברים שמדובר פה על תוספת של 200,000 שקל ולא 120 כמו שביקשו בהתחלה, ואנחנו כותבים את זה גם בהמלצות שלנו שהשכר יהיה 6,200 ושהתפקיד של מנהל המחלקה של הנוער ושל מנהל המרכז הקהילתי זה לעקוב אחרי זה, לראות אם יש צורך לעשות התאמות במשך השנים כמו שהשכר מתעדכן מפעם לפעם. שירותים חברתיים, יש פה היענות לחלק מהבקשות שלהם, בייחוד לנושא של מתנדבים ופרויקט M&M. זה הסוף?
כן.
זה פחות או יותר מלמד מה היו הבקשות. אין כאן בקשות שהן באמת אפשר להגיד, וואלה, באים ברווחה. אם אפשר לחזור רגע להמלצות שלנו. אני אתחיל להקריא את זה, אוקיי? הוועדה ממליצה, גיבשה המלצה שתקציב 2018 יעמוד על 198.5 מיליון שקל כמפורט בלוח. הוועדה ממליצה שכל בקשות, מנהלי המחלקות בנושא תקנים, שינוי, ובעיקר תוספות, בקשות התוספות, יגובו עם נייר עבודה מסודר של ניתוח עיסוק, שנבחן ואושר על ידי מנהלת מחלקת משאבי אנוש. אנחנו ממליצים שעל הקמה מיידית של צוות שיהיו בו חברים, חברי הוועדה וחברים מהנהלה ביחד עם חיה, שיבחן כמה דברים. מבחינת איגום משאבים בין המועצה, בתי הספר והמרכז הקהילתי בתחום של היסעים. מבחינת איגום משאבים בין המועצה, בתי הספר והמרכז הקהילתי בנושא של כלל מערך ההחזקה. מבחינה ואיתור של מקורות הכנסה נוספים לתקציב המועצה ביחס לקיים היום. מבחינת הקטנות נוספות בצעדי ייעול וחיסכון נוספים. ההמלצה פה היא שהצוות הזה יגבש את ההמלצות שלו עד חודש מרץ, מרץ, אפריל. בחודש מאי, בשנה הבאה, אנחנו כבר נעבוד על תקציב 2019, מאחר ואנחנו נמצא בשנת בחירות. אנחנו לא רוצים להביא, לעסוק בנושא התקציב בזמן הבחירות. זאת אומרת שהמליאה תצטרך לקבל החלטה לגבי התקציב בסביבות חודש מאי, ולכן בזמן הזה אנחנו כבר נהיה עסוקים בבניית התקציב, ואנחנו נהיה עסוקים באיך להתאים את יתרת בעצם את הפעילות שלנו לכל הסיטואציה שתיארתי בה קודם, כוללת את הצורך להתייחס לירידה במענק האיזון. אנחנו ממליצים שבהתייחס לנתונים הסופיים של מקורות ההכנסה שאנחנו נדע אותם כבר בסביבות תיקון מספר 1 פברואר-מרץ, נכון? מרץ-אפריל בואכה פסח. אנחנו נדע פחות יותר איך סיימנו את השנה הזאת, אנחנו נדע אם יש הכנסות נוספות, ובעיקר אנחנו נדע עד כמה אנחנו צריכים להכניס את היד לקרן החד פעמי, כפי שאנחנו כרגע עושים, על פי החלטה שאנחנו יכולים לעשות את זה כדי לגשר על הפער הזה. אבל אנחנו עושים את זה השנה תחת הידיעה שככל שאנחנו עושים את זה יהיה לנו פחות להתנהל עם הקרן החד פעמית ב-2019. אנחנו שואפים כמה שפחות לגעת בה. וכרגע, בהמלצה שלנו, אנחנו נוגעים בה. אז חשוב שבהמלצה הזאת אנחנו חייבים להערך נכונה גם ל-2019. אנחנו צריכים להסתכל לא רק על 2018 אלא גם על 2019, ולפי המשמעויות שאנחנו יודעים היום, הקיצוץ ינוע בין 3 ל-5 מיליון. יש פה עדיין חילוקי דעות בינינו ובין הגזבר, אבל אלה סדרי הגודל, קצת יותר לפה, קצת יותר לשם, ואי אפשר שלא לבחון דברים.
הביקוח הוא לא לגבי הקיצוץ, הביקוח הוא לגבי הערכה של הקיצוץ.
כן, לא, זה שצריך לעשות עבודה, כולנו היינו תמימי דעים בקשר אנחנו צריכים לנהוג באחריות רבה לגבי התוכנית עבודה והתקציב, לנסות לגייס משאבים נוספים ולהימנע בכל שניתן משימוש נוסף בקרן החד פעמי, שהשימוש בו ישפיע עלינו ב-2019. אני רוצה לחזור לעוד 6 המלצות נוספות שנמצאות פה. אחת זה לגבי הפעלת התקן של מנהל תפעול בתברואה. אנחנו ביקשנו לקיים ישיבה נוספת עם, שבו יוצגו לנו הנתונים עדכניים לגבי הצורך בתקן הזה העדכני, כי כל הזמן בוא נגיד התפיסה של הצורך בו ואופן ההפעלה שלו השתנה תוך כדי התהליך שישבנו, כי עבד הייעוץ הארגוני סיים ממש בזמן שאנחנו עבדנו את העבודה שלו, והמנהלים שדנו בזה עשו את זה תוך כדי העבודה שלנו. אז קיבלנו גם את האינפוט שלהם ממש בישיבה האחרונה. אנחנו רוצים את ההתייחסות של מירב כמנהלים משאבי אנוש לתוך לשמוע אותה לגבי העבודה הזאת, ואז בעצם זה האישור שלנו. אנחנו כרגע מאשרים את זה, אבל בתנאי שזה יעבור עוד פעם בוועדת הכספים. זה יקרה עד העשירי לחודש הבא. עוד חצי תקן שיאושר, זה אחרי, זה למחלקת יישובים עבור רכז תעסוקה, וגם המחלקה הזאת כרגע נמצאת בבחינה של ייעוץ ארגוני בשיתוף פעולה עם הרב, ובמידה ויהיה צורך בתקן הזה כמו שמתארים, בגלל כל המשימות הנוספות שהמחלקה מועמסת, כאילו מקבלת על עצמה, זה יאושר גם. זה כבר, זה לא בתנאי, אבל זה מותנה בהשלמת התהליך. אנחנו ממליצים שהנושאים החד פעמיים, שזה שנת ה-70 והבחירות, יקבלו גיבוי במימון שלהם מתקציב הפיתוח בסדר גודל של 300,000 שקל, כי עם כל הכבוד אלו נושאים חד פעמיים ולא שופים ולא צריכים להעיק עלינו בשוטף, אלא שהנושא של הבחירות אין לנו דרך לממן חוקית בפיתוח, אז אנחנו נצטרך לקבל את הסיוע של תקציב הפיתוח לנושא הזה. יש לנו כאן המלצה לגבי יישובי הרכס, המאבק שלהם בהקמת הטורבינות. יש כרגע יתרה מול מה שאושר בפעילות של השנה הזאת, ואנחנו ממליצים שהם כרגע ישתמשו בזה, ישתמשו בתקציב שנמצא בתקציב כמו שתיארתי קודם, שבתקציב של 120,000 שקל, הוא לא כולו לנושא הזה, אבל ישתמשו בזה. וככל שיעלה הצורך בעדכון מספר 1, אנחנו נשמע, נפגוש אתכם אם צריך עוד פעם. הנושא של שכר הרכזים, עליו דיברתי קודם, וההמלצה האחרונה זה שממליצים למועצה להנחות את דירקטוריון פארק תעשיות מסגר וחקר לקבוע יעדים כמותיים שיקדמו פעולות להגדלת בסיס ההכנסות מארנונה מחד, ומאידך הקטנות תוצאות החקר לנדרשות מן המועצה. יש לנו כאן שני גופים שיכולים לתרום לצד ההכנסות של המועצה, וחשוב שהם יהיו על זה, מה שנקרא. ירון, אתה רוצה להוסיף משהו?
כן. אני מהתומכים הנלהבים של לחפש שינוי אסטרטגי, לבצע שינוי אסטרטגי מכמה סיבות. ראשית, כל ארגון צריך מעת לעת לעשות את התהליך, אני לא אפרט עכשיו כדי לא להראות אתכם במושגים, אבל כל אחד צריך לעשות את התהליך ולבדוק את עצמו אסטרטגית האם הוא עובד נכון או שהוא עובד באינרציה. זה לא שאינרציה זה לא טוב, עובדה שזה עובד, אבל צריך מעט לעט להשתנות. המצב הכלכלי שלנו, הכספי שלנו, רונן דיבר בעדינות האופיינית לו, הוא ממש לא טוב. זה לא שאנחנו מוציאים הרבה כסף או מתנהלים בפזרנות, או מישהו פה מהיושבים בחדר הזה מפזר כספים. לא, ממש לא. אבל ההחלטות של הממשלה, והן החלטות של ממשלה, לקיצוצים, הן החלטות קשות, ולסגור פינה ולהגל פי ולהגיד טוב, אז אני לא מקבל את העובד הזה ואני מקפיא כמו שעשינו פעם קודמת, זה שינויים טקטיים, זה שינויים בשוליים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה חשיבה אסטרטגית.
מה זה בפעם קודמת? 2003? אתה אומר לו מתי?
לא.
לפני שנתיים.
לקחנו, אני חושב שזו הייתה אז פקידה בלשכה, היא פגעה בשירות. זה שהקפנו אותה, פגענו בשירות. צריך גם לשמור על השירות, זה חלק מהאסטרטגיה שלה. אני אומר שחשיבה אסטרטגית ולעשות החלטות, אומרים לעשות החלטות, לא לקבל החלטות. חשיבה אסטרטגית ולעשות החלטות, צריך שהפעם זה יתבצע על ידי ועדת הכספים, ולא על ידי הנהלה, ולא על ידי צוות מהמועצה. לא שיש מישהו מכל אלה שאמרתי שלא, שהוא לא מספיק טוב. אבל כדי לעשות חשיבה אסטרטגית, אחרת לחפש שינויים ממה שעשינו עד עכשיו, צריך אנשים שהם לא נמצאים בקונספציה. אני לא פוסד את הקונספציה, אבל אם אנחנו רוצים לחשוב על דברים נוספים, צריך אנשים, ואנחנו ועדת הכספים מכירים אחד את הצרכים. מצד שני, גיבשנו לנו, אנחנו פה שיושבים פה, גיבשנו לנו כבר מחשבות איפה לעשות את השינויים. השינויים זה לאו דווקא לקצה. אמרתי שאני נגד לעשות שינויים פה ושם, לא להקפיא פקידה ודברים כאלה. יכול להיות ששינוי אסטרטגי זה לקחת את אחד מהפרויקטים הגדולים של המועצה, שהמועצה מממנת לבד, לא כספים, ולהגיד, אנחנו לא עושים את זה. בצוק העיתים אנחנו לא עושים את זה. זה לא לא לבנות בית ספר, זה פרויקטים שהמועצה מנהלת, מובילה, להגיד, וואלה, בסדרי עדיפויות. איך אנחנו יודעים מה סדרי עדיפויות שלנו? סדרי עדיפויות שלנו זה יעדי המועצה. וזה מה שהקפיץ אותנו, דרך אגב, כשקיבלנו את התשובה בהתחלה לקצץ מיליון שקל בחינוך. בגלל שיעד החינוך הוא היעד הדומיננטי, ופתאום הולכים ומקצצים. אבל ירדנו מזה. צריך לחפש איגום משאבים, וכבר נתנו פה רמזים על מה אנחנו הולכים. אין פה סודות. צריך לאגם משאבים. צריך, ואני אדבר עכשיו בשיא עדינות רק ברמז, צריך לחקור ולהבין תקלות, ויש תקלות, עלינו עליהן, שבגינם פתאום אנחנו נדרשים להוסיף כסף שאין לנו. יש תקלות בהתנהלויות, והפתרון לתקלות זה כספי. לא, זה לא פתרון, סליחה. צריך לבדוק את זה, ויש לנו את הכלים במועצה לבדוק את זה. לא ללכת ליועצים ארגונים חיצוניים. יש לנו מנכלית, יש ראש המועצה, סגנו, יש איך לבדוק את זה. אין ספק שתוספות מארנונה התעשייתית מאזורי התעשייה תשנה את המצב. אני רק רוצה להגיד שאני אוהב לספור את הכסף כשהוא ביד, ולא הבטחות. ואני מדבר על טרדיון שתלינו בהם, והיום שמעתי חדשות, היום שמעתי חדשות, אני מקווה שגם אתם שמעתם, שהודו ביטלה את העסקה של רפאל, של לשם. אז איך אמר פעם דוד שלי המאמר, כסף סופרים במדרגות כשיוצאים, לא כשנכנסים. לא היה לי אף פעם דוד מאמר. לכן אני מבקש מהמליאה שתצביע איך שתחליטו היום או בישיבה הבאה, בהחלט להצביע בעד זה שוועדת הכספים, תראו, אנחנו מתנדלים על זמננו, שוועדת הכספים תשב ותראיין ותחפש פתרונות, והפתרונות נמצאים, כבר כתבנו אותם, כבר אנחנו אומרים מה הם, עכשיו רק צריך לפרט. תודה רבה.
לא יודע מה, אנחנו הולכים לעשות סבב על התקציב, אבל אני חושב
אני דווקא בלי להיכנס לשאלה מי בדיוק מאשר תקנים ועושה ניתוחים של כוח אדם כזה או אחר. יש פה הצעת תקציב שהיא נועזת בניסיונה לשמר ולא להצביע על שינויים דרסטיים בשום דבר. זה התעוזה שלנו. ובפחות שמרנית, מה שאנחנו רגילים בערכה של המקורות שיגיעו בשנה הבאה, בסדר? בגדול. אני לא חושב שזה, אני, מה שנקרא, חושב שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעת הזאת.
מה, שמרנות?
לא, בדיוק התקציב כזה. אני לא חושב שאם אנחנו נתחל את זה עוד הרבה, אנחנו נגיע לאיזשהו משהו אחר. ואני דווקא מציע שאנחנו נשאר היום ולא פעם הבא. אין אפשר. לא רואה מה יצא לנו מזה שאלה אחרת.
אמיר.
יש לי שאלה לגבי מה נאמר פה על שרון, באמת זו שאלה עליך, אתה, שלא צריכה להיות בעיה לקצץ את ה... לקצץ 2% בתקציב המועצה בגלל 200 מיליון שקל, ונאמר בדברים שנאמרו קודם, הסכום המוצע הוא לפני הקיצוץ או אחרי הקיצוץ?
אין קיצוץ בכלל, זה גידול. התקציב הזה מבטא גידול מהשנה הקודמת. אין שום קיצוץ.
לא, מהתקציב ש... מהבקשות.
בקשות תמיד מגישים יותר. אתם כל החברים, נו מה, אתם פעם ראשונה הולכים עם תקציב, תמיד מגישים בקשות יותר גדולות.
אתה דיברת על זה, אתה נזכרת את זה. התקציב הזה, 198.5, זה תקציב שיש לנו מקורות 196.
לא, אין פה קיצוץ.
שאומרים לי ש...
רגע, אני מבין, אבל הוא הזכיר פה שרון אמר שלא צריכה להיות בעיה עם זה, כי אפשר לטפל בפער הזה של 2%. זה הוזכר. אז באיזה סכום? 198.5 מהבקשות? מאיפה?
200 מיליון שקל היו הבקשות. 198.5 זה התקציב. מקורות ושימושים.
ומקורות יש לנו?
כן, אפשר להציל אותם.
הוצגו.
לא, בפועל אמרת שיש 196 מקורות, לא?
לא, לא, התקציב הוא אוזן.
אנחנו איזנו את התקציב, מקורות נוספים.
מה שהוא התייחס, זה יחסית לבקשות. אמיר, כל שנה...
שמעתי 196.
כל שנה זה יחסית לבקשות שמוגשות, והבקשות תמיד יותר גדולות ממה שהתקציב.
לא הבנתי, חשבתי שמדובר ב-2.5 מיליון פער בין...
לא, 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 לא. הפתאום, ועדת כספים מעולם לא מגישה למליאה תקציב לא מאוזן.
יש לנו השנה שימוש של כ-5 מיליון שקל למה שנקרא מקורות חד פעמיים, אוקיי? חלקם זה מהקרן החד פעמית, חלקם זה מעודף של עד 2016 ועודף שאנחנו צופים שיהיה גם ב-2017.
עוד שאלות? כן.
אני מעוניין לדעת מה תרומת ספר הארנונה.
ספר
נכסים.
כן, זה נעשה לתוספת. שאול, אתה יכול לענות?
פידבק שאני שומע באשחר, יש הרבה מאוד תרעומת, הרבה מאוד בתים שגדלו לספר. אני לא יודע מה קורה מישהווים אחרים.
יש כאלה
במילות. ואני לא אומר כלום על נכונות העניין. אני רק אומר שזה עוד עלול ליצור גל של איחורים.
אני יודע שאין יישוב שנכנס לגבייה אחרי הסקר, אחרי שהוא השלים את כל את התהליכי ערעור שלו מול החברה. יש אחרי זה המשפחה יכולה לעשות השגה, מה שנקרא, אבל זה כבר לא קשור, זה השגה עושים כל הזמן. כן? אבל אם יש ערעורים ואומרים דיבחו לי וגדל לי וזה שיכול להיות, מזמינים את החברה עוד פעם, היא עושה עוד פעם בדיקה, ואם היא טעתה, היא טעתה, היא תתקן.
זה בסדר, אני לא נכנס לנוער, אני שואל כמה התבסס בשבוש על הדבר הזה.
התחלנו להכניס תחזיות של הכנסות ארנונה מהסקר כבר לשנת 2015. וכל שנה התבסס, השנה גם ההערכה היא שההנחה שכל הסקר ייגמר במלואו. אחרי כל תהליך המדידות.
כמה יישובים נשאר שעוד לא סקרו?
היום כולם בסקירה, מה שנשאר כמה יישובים לא הסתיימם בגלל, זאת השאלה. ואנחנו מאוד מקווים שעד סוף דצמבר כל החברה תצא מהמדידות ביישובים, ואז נשאר בהליך הפורמלי שזה ביאורים, מהצגות.
כל משפחה אמורה לקבל פתק הבית, מה
מקבלים? כן, כן, אלא אם כן זה שינוי דרסטי, אז תבדוק את
זה. לא משנה, מקבלים,
אז אני לא קיבלתי כלום.
אז סימן שלך שינוי דרסטי, אתה חייב המון
כסף. לא, לא.
טוב, עוד שאלות, חבר'ה, חברים.
איך לא העברתם אותו לעבלין? איך לא העברתם אותו לעבלין? לתמרה.
מה התחזית?
ההלכה היא כ-5.5 מיליון שקל. כן, אבל אל תשכחו שבכל התהליך הזה גם נגרם מאיתנו ארנונה, וזה המחצבה של אלן בסיל, ככה שזה מעקר חלק, זה 2 מיליון שקל.
עוד שאלות, הערות?
כן, אנחנו פה
עוד שאלות, אילן?
עוד לא אמרתי כלום.
חשבתי שזה...
לא רוצים לדבר, אני יושב ראש.
ספירת הרגעה.
תגיד לי זכות הדיבור.
כן, אילן. סליחה, קובי.
קובי זה השם, במתי?
לא, לא, כי אילן ביקש גם.
לא, זה בסדר, רון, אני מביא את העברות שלך. אנחנו פה 50% מחברי המיליה, וכתבתם בסדר יום שאנחנו נקבל החלטה אם נצביע עכשיו או אחר כך. יום חמישי אחר הצהריים נשלחו לתיבת הדואר שלי שתי חוברות עם עשרות דפים, אני גם עובד לפעמים, ואם אני רוצה להתייחס ברצינות למה שכתוב פה, אני צריך גם לקרוא ולהודות על האמת. עד רגע זה, חוץ מהכותרת, לא הספקתי לקרוא כלום. יש כל כך הרבה מספרים שם, אז אם אנחנו רוצים שאנחנו נקרא ברצינות ונתייחס, ואני לא עובד במועצה, אז תנו לנו את הזמן גם לקרוא, להבין, לשאול את השאלות על החומר שנשלח. אני סומך את ידי ב-100% על הוועדה, חושב שאנחנו עושים עבודה מצוינת, ואחד מחברי הוועדה כאן שיושב לימיני אמר קודם שיש אי אילו תקלות, הוא רק לא פירש ולא הסביר, זה מעורר אצלי סימני שאלה, אני רוצה ללמוד את זה. ולכן אני מבקש, מציע למליאה, גם בגלל השעה וגם בגלל מיעוט החברים, אנחנו הולכים להצביע פה על תקציב של המועצה, לדחות את זה לישיבה.
אבל שלא יבוא מישהו בישיבה הבאה ויגיד רגע, לא דענו בזה.
רגע, כמו שאמרתי, זה שאלה, זה שאלה, השאלה הזאת היא תכף תישאל, אז לפי זה נחליט. אילן,
אנחנו בגדול כבר עברנו לתקציב בהנהלה, אז כך שדברים מוכרים וידועים, ואני חושב שבאופן עקרוני ההתנהלות התקציבית של מועצה אזורית משגב מפוארת. אני אומר את זה זכות אגף הכספים וועדת כספים. היא מפוארת כי היא מנוהלת, כי היא מסודרת, כי היא מבוקרת, כי אין העברות סעיפים מצד לצד. עושים את הכל פנטסטי כמו שצריך. וזה בסוף מה שקורה, שבסוף כל שנה, אגב מי שיודע, כשיש תקציב והוא מנהל כמו שצריך בהקפדה, אז יש גם בסוף גם עודפים, כי הרי אתם יודעים שאחד הבעיות של אנשי ממלא התפקידים זה בסוף למלא את התקציב עד הסוף. אם לא נותנים לך להתחיל לעשות כל מיני קומבינות ולהעביר מצד לצד ולהגיד רגע בוא זה נתחיל זה, אז זה מה שקורה. אז אני חושב שבקטע הזה באמת רק לשבח ורק להתפעל מאיך זה עובד משנה לשנה וכו'. מצד שני, איך אמרו לי, אבל, כן?
יחד עם זאת,
אני חושב שבהתנהלות האסטרטגית אנחנו לוקים. והעובדה היא שיש פה סדרה של המלצות שהן אסטרטגיות, שלטעמי האסטרטגיה עושים בתחילת קדנציה, לא בסוף קדנציה. ויש פה המלצות משמדהימות, כמו למשל בחינה ואיתור מקורות הכנסה נוספים לתקציב המועצה. כל מיני דברים מהסוגים האלה ש... זה לא, גם אם נמליץ את זה, זה עכשיו עבודה לשנים. זאת אומרת, זה צריך... זאת אומרת, אני אומר שברמה האסטרטגית של קביעת כיוונים, של קביעת סדרי עדיפויות, של קביעת תיעדוף של דברים וכולי, ולא רק להמשיך לעשות more of the same ולהסתכל על היעדים וכל פעם לעשות אותו דבר,
חושב שפה אנחנו לוקים.
אז מה זה אומר?
מה?
אז לא מסך
לא אמרתי, חס וחלילה. אמרתי שאני הייתי, אני חושב שאני, האמירה שלי היא יותר, תרצו, פילוסופית או לא פרקטית מדי, אבל בהבנה שלי אני אומר שאנחנו מעולים באיך, יש לנו, אנחנו מאותגרים במה. זאת אומרת, אנחנו עושים את העבודה נהדר ואנחנו מנהלים תקציב פנטסטי, והלוואי, אני חושב שכל מייצא בישראל הייתה מתגאה באיך שאנחנו עובדים. וגם כל המוסדות במדינה יודעים להעריך את זה.
עד כאן נקודה.
למה?
שיגמור עם הטעם הטוב ולא...
אני חושב ש... אני חושב, חבר'ה, ביקורת זה לא דבר שלילי, ביקורת זה דבר חיובי. מערכת, אם מערכת שטוענת שהיא מצוינת, המצוינות שלה לא נבחרת בזה שהיא מספרת לעצמה כמה היא מצוינת. נהפוך הוא. היא צריכה לשאול את עצמה איפה היא פחות טובה ולתקן. זה מערכת מצוינת. זה שאנחנו אומרים כל הזמן, איזה נהדרים אנחנו, איזה נפלאים אנחנו, וזה אנחנו נורא טובים, זה נורא נחמד. זה גם טוב למורל אולי, אבל זה לא יוצר מצוינות. מצוינות נוצרת כשבוחנים לעומק איפה אנחנו פחות טובים. צריך לדעת לפרגן, ואני מפרגן מכל הלב, אבל מצד שני גם צריך לדעת איפה אנחנו פחות טובים, ולטעמי אנחנו פחות טובים בחשיבה האסטרטגית, בחשיבה החזונית, בחשיבה של תיעדוף דברים, חשיבה של קידום פרויקטים, תעוזה, פחות טובים. אז אני שמח שיש פה מספר המלצות משמעותיות בכיוון הזה, ושווה מיד להתחיל לעבוד עליהם, אבל מן הסתם אני קצת סקפטי עד כמה אפשר לעשות את זה בזמן שיש עכשיו, והוזכר המילה גם שנת בחירות, שזה גם חלק מהאילוצים של הסיפור הזה.
האמת שקצת מוזר לי לשמוע את זה מאחד שאומר שאין פה מינהל תקין, אבל מה שנקרא זכותו שלי.
למה זה מינהל תקין? אני אגדר את זה חדש, אני אתקורף מה שכתבתי.
את הרואה חשבון שלך הבנתי, מוסר של גנבים. טוב, השאלה אם אתם רוצים להצביע היום או לדחות לפעם הבאה, זה מה שאמרנו, זאת השאלה.
אני אבקש, תמיד זה מעצבן אותי כל שנה, אני מתנסה, שתמיד בא, אתה אומר 50%, זאת אומרת יש עוד 50% שלא ישתתף בדיון, שהם לא יבואו בשבוע בפעם הבאה ויגידו, סליחה...
אז תצביע שאתה רוצה להצביע עכשיו. מה שנקרא, אני לא, אין לי כאן, ירון, זה הערה למי שנמצא, ומי שלא נמצא, חברים, אני כתבנו מה סדרי הצבעה, נכון? הודענו מראש, אני שואל עכשיו את החברים, מי שרוצה להצביע עכשיו, בבקשה להרים את היד. זה מה שאני אומר, בבקשה לספור.
אנחנו רואים.
לא רוצה לספור.
רגע, תן לספור, אתה משפיע. יש פה הטייה.
עובד,
אתה לא... אוקיי, מי נגד? חברים, מיר, מוחמד, מי רוצה להצביע פעם הבאה? אחד, קובי. שניים, סליחה. הרוב מבקש להצביע עכשיו, אז אנחנו נצביע עכשיו. לא, הצבעה ביד. מי בעד לאשר את תקציב המליאה לשנה הבאה ואת המלצות ועדת כספים? מה? כתב, אמרתי פירוש המלצות. למדתי פעם שנה שעברה, לא? ואני אומר, אני לא, אני... בסדר, תודה. מי נגד? מי נמנע?
קובי.
תודה רבה. מליאה הבאה, אז אנחנו נבדוק את הנחיצות של המליאה ברביעי לדצמבר. נבדוק את הנחיצות של המליאה הבאה לפי מה שקורה.